למען נחדל מאושק ידינו. כשרות הממון עם הרב פנחס וינד בהגשת שימי סגל.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב טוב, שלום רב לכם מאזיני כל חי היקרים. 5 ימים לפני יום הכיפורים, היום הגדול והקדוש, היום שבו עם ישראל כולו עומד נרגש ונרעש לקראת הרגע הגורלי, החתימה שכולנו מחכים ומצפים ומייחלים שזאת תהיה חתימה טובה, גמר חתימה טובה כמו שאנחנו מאחלים בימים אלו אחד לשני. מסתבר שהדבר היחיד שמוזכר בתפילת הנעילה, העבירה היחידה שמוזכרת במפורש בתפילת הנעילה, תפילת הנעילה, התפילה החשובה ביותר של יום הכיפורים, היא למען נחדל מאושק ידינו. וזה גם השם שנתנו לתוכנית הזו, יחד עם הרב הגאון, הרב פנחס וינד, שכבר נאמר לך ערב טוב, הרב יושב איתנו כאן באולפן.
ערב טוב ושלום.
צריך לומר, בעל מחבר ספר ריביס הלוך למייסה, ברית פנחס, וגם אתר עסקה כהלכתה ברית פנחס, ועומד בראש בית ההוראה לכל מה שקשור בנושאי ריבית. אנחנו כמובן בשעתיים האלו נקדיש באמת כל רקע פנוי שיהיה לנו, גם למאזינים, לשאלות שלכם. עוד מעט אנחנו נשמיע כאן שוב את מספרי הטלפונים, ניתן לעשות זו גם באמצעות אתר כל חי, באמצעות השארת הודעה באתר. אנחנו כמובן נשתדל להתייחס לכל שאלה שלכם, אם הרב כאן יענה לכל אחד על שאלתו. אבל בואו ניתן אולי קצת רקע לנושא הזה של ריבית. אמרתי שזו העבירה היחידה שמוזכרת במפורש בתפילת הנעילה. מה החשיבות הגדולה הזו של ריבית, שהיא היחידה שמוזכרת בתפילת נעילה? אני שואל אותך הרבין כשאלה ראשונה, כדי שניתן אולי קצת רקע, למה הקדשנו בעצם שעתיים שלמות ומלאות? מי שזוכר, ואני בטוח שיש כאלו שזוכרים, בשנה שעברה הקדשנו שעה, והסתבר שבאמת השעה הייתה מעט מדי, כמות מאזינים באמת גדולה מאוד, שאחר כך זה נמשך במוקד שלכם, שגם אותו עוד מעט ניתן את המספר של המוקד, טלפון מיוחד לשאלות שלכם המאזינים, בכל מה שקשור לריבית. אבל מה בעצם מייחד את העניין של הריבית, את העבירה החמורה הזו, שהיא ודווקא היא מוזכרת בתפילה הכי חשובה ביום הכי חשוב?
קודם שלום, תודה באמת על ההתייחסות ועל החשיבות שנתתם על הנושא החשוב הזה. קודם כל צריך לדעת, ריבית צריך לזכור, הגימטריה שלו הוא 612. אומר המהר"ל, מה זה 612? כי הגמרא אומרת שמי שמקיים מצוות ריבית ושומר שלא ייקשל בריבית, מקבל שכר לא רק על המצוות ריבית, מקבל שכר על כל התרי"ג מצוות כמו שהוא שמר אותם. לכן זה עוד 612 הוא מקבל כרווח. אותו דבר הפוך, אומרת המדרש, שבן אדם שנכשל בריבית לא מקבל עונש רק על ריבית, מקבל עונש כמו שהוא עבר על כל העבירות שבתורה. לכן זה 612 גם לחלק ההפוך, שמי שעובר על ריבית גם כמו שעובר על עוד 612. צריך לדעת, אנחנו מתפללים בימים אלו, שומע תפילה, עדך כל בשר יבוא. גם אנחנו אומרים, יבוא כל בשר לשתחוות לפניי, אמר השם. מזכר כל הזמן המילה בשר, מה זה המילה בשר? ראשי תיבות של המילה בשר הוא 3 מצוות חשובות מאוד. שבכל 3 מצוות אנחנו רואים שמי שמנהל את העולם, ומי ש... כל מקום שאנחנו זזים ועושים ועוסקים, שנראה לנו שאנחנו גם עושים כל מיני דברים, ככה נראה בעולם הזה, הרי זה העולם של הניסיונות וההתייעלות והצלחה ברוך השם של עם ישראל, שאנחנו מתמודדים ברוך השם בתורה ובמצוות, וחוזרים בתשובה על מה שלא הצלחנו, וגם מה שהצלחנו לעשות אותה יותר טוב. יש 3 דברים שכל הזמן מזכירים לבן אדם, שיש מי ששליט בעולם, וגם מה שנראה לך שהוא שלך, לא, זה של השם. מה זה 3 דברים? וזה ראשי תיבות של בשר. דבר ראשון, עכשיו גמרנו שנת שמיטה. הרי בן אדם אומר, ריבונו של עולם, זה קרקע שלי, שילמתי את זה, כולם יודעים חושב משפט, זה שלי. מה זה הדבר בשנה שביעית, אני מפקיר אותה, זה לא שלי, כל אחד מגיע ואוכל פירות, ברוך השם עברנו שנת שמיטה, כולם קיימו את מצוות שמיטה, ברוך השם, הרבה מאוד לפחות, והרבה יודעים מההלכות האלו, ברוך השם. כן, אנחנו מראים שהשם הוא השליט, גם של הנכסים שאנחנו חושבים שזה שלנו, גם זה של השם. הדבר השני זה הלכות ברכות. בן אדם יש לו אוכל שלו, רוצה לאכול את אוכל שלו, לא, 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 תעשה ברכה, אם לא, זה נקרא כמו שאתה גונב, חד וחליל, האוכל של השם. זאת אומרת, הוא מראה, זה אוכל שלי, אבל זה של השם. מה זה הדבר השלישי? זה ריבית. שבן אדם אומר, תשמע, זה כסף שלי, אני רוצה להלוות את זה למישהו אחר. למה שאני לא ארוויח? רוצה כסף שלי, שלם לריבית. אומרת התורה, לא, 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 לא. מה פתאום? זה כסף שנמצא בידך של השם, ואתה תתנהג, ואנחנו נתמגן לפי ההלכה. ולכן, ראשי תיבות של בשר זה...
ברכות, שמיטה וריבית.
יפה.
אין ספק, אנחנו נמצאים 5 ימים לפני יום הכיפורים, היום הגדול והקדוש, וכל אחד מאיתנו רוצה באמת לעשות משהו, קבלה כלשהי, ולעשות משהו באמת שהוא ירגיש שהוא שב בתשובה וקיבל על עצמו קבלה מיוחדת מעבר, כמובן לכל אחד ואחת, על הדברים שהוא בעצמו יודע בינו לבין קונו, איזה דברים הוא צריך לחזור בתשובה, ובמה הוא חטא וכו'. אבל יש משהו שאדם רוצה לקבל על עצמו, ואם מסתכלים על המכלול הזה, ולכן אני נוגע שוב בעלמה נחדל משה כדנו, נוגעים באיזושהי נקודה שהיא אולי קצת רחוקה, אתה יודע, ריבית תמיד זה נשמע לאנשים שלוקחים הלוואות, של הלוואות בשוק האפור, או הלוואות בבנקים, זה נראה משהו שהוא רחוק מחיי היום-יום, רחוק מהאנשים הפשוטים שנמצאים בסחר היום-יומי, מה שנקרא, ולא מלווים ולא לווים. איך זה בעצם נוגע לכל אדם ואדם בכל תחום כמעט בחיים?
רק שתבין דבר אחד, בעצם אני מצטט מה שכתוב במדרש, בגמרא ובגדולי ישראל של הדור שלנו, וצריך כבר להגיד על כמה מהם זכרונם לברכה, אנחנו עדיין לא רגילים להגיד לא על הרב אלישיב זכרונו לברכה, ולא על הרב אוזנה זכרונו לברכה, ולא על הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה, ולא על הרב לפקוביץ' ועוד גדולים שדרבנו אותנו כל אחד, אפשר לעשות שידור חג, כל אחד מהם מה שהוא אמר והוא פסק הלכות מיוחדות בריבית, ואולי גם חייבים לעשות את זה, אבל לא נספיק בשידור הזה לבד. אבל בכל זאת צריך לדעת שהמציאות מה שקורה היום, שמצד אחד הכל נשאר דורייטה. הזכרנו 3 מצוות או עבירות, שזה נקרא שמיטה, אבל היום לפי רוב השיטות זה דרבנן, זה מאוד חשוב, זה דרבנן. ברכות כולנו יודעים שזה דרבנן. אבל ריבית זה הדבר היחיד של דורייטה.
גם היום בימינו.
היום. צריך לדעת דבר נוסף, בחוץ לארץ, בארצות הברית ובאירופה ובארץ, זה גם דורייטה. זה לא כמו שמיטה שהם בחוץ לארץ. זה גם דורייטה.
זה לא מצוות התלויות בארץ.
דבר שלישי, אתה לפני 100 שנים לא יכלת, גם רצית, לקיים מצוות ריבית, או חד וחלילה מישהו שיקשל בריבית, פחות מפרומיל שמה שקורה היום. כך לדוגמה. הרי היום כל המשק, כל הבנקים, כל הלוואות, המשכנתאות, האשראי, הכרטיסי האשראי, הקרדיט, הליסינג, חברת השמל, חשמל, טלפון, פלאפון, גז, מים וארנונה, הכל זה ריבית והצמדות. לפני 100 שנים, רצית ללמוד כל היום בכולל, היית צריך להגיע לריבית? לא. מאיפה היה לך מים? שילמת לשואב מים, או שישבת מים מהבאר, לא היית מגיע לריבית. מאיפה היה לך חשמל? קנית כמה נרות, ועל זה שילמת. יכלת לקנות רעיתים בתשלומים ולשלם יותר משהו מזומן, איך תעשה את זה לפני 100 שנים? תבוא לנגר, תגיד לו, תן לי את ארון.
אני אבוא כל חודש.
ואם לא תבוא, אפילו לטלפון להתקשר אליך, לא היה לו. לא היה כרטיסי אשראי, לא היה תקשורת, לא היה טלפונים, לא היה צ'קים, לא היה בנקים, לא היה שום, וכמובן פנסיה. היום,
איפה... מסתבר שלא היו חסרות עבירות, אז...
כן, אבל כל הדור והדור שלה והגדולים שלה. צריך לדעת היום בדור שלנו, שכל הגדולים אומרים את זה. הדור שלנו, המצווה שאנחנו רואים, וזה כתוב כל הספרים, מצווה שאתה רואה שכולם נכשלים בזה, זה הדור של משיח. עכשיו אני רוצה להגיד לך, הדבר היחיד שהגמרא שתנאים אומרים, שבן אדם לא יקום לתחיית המתים, זה רק על ריבית. זה לא כתוב על שום דבר אחר. ואני אגיד לך סיפור, היינו במירון, בל"ג בעומר, פוגש אותנו יהודי מבוגר מאוד, בעל מקובל ידוע, לא נפרט את השם. אומר לנו, ערבים, אנחנו מחפשים אתכם. מה קרה? אומר, תשמע, אני מבולבל בזמן האחרון. שואל אותו, מה מבולבל? אומר, אני מתפלל כל יום שמשיח יגיע בתפילת 18 בברכת המזון. רגע, אני חושב לעצמי, רגע, אם משיח יגיע היום, אז כל אלו יקומו לתחיית המתים, מה יהיה? אז עוד לא יגיע, שיחכה, שיתעוררו בתשובה וישמרו הלכות ריבית, ועד משיח יגיע. אחרת אני מתפלל שוב פעם, רגע, שמשיח יבוא. רגע, לא יבוא, כן יבוא. אומר, אני כבר מבולבל לגמרי, ערבית, מה צריך להתפלל? שיבוא, שיחכה עדיין. אני רוצה להגיד לכם, מי אותו שיחה, אנחנו בעצמנו מבולבלים. מה אנחנו מתפללים? שכבר יגיע, שלא יגיע. אז כל פעם אני אומר, אחרי השיעור הבא, אחרי שידור הבא, אחרי עוד התעוררות בריבית, אז כל, לפחות כל עוד כמה מאות, כמה עשרות, כמה אלפים, כמה עשרות אלפים, כל אחד, השם יעזור, שיתעוררו בריבית.
זה הכוח הגדול בין כנסת ישראל, אתה יודע, השיבנו עליך השם לשובה, או שובו אליי ושובו, לא?
כן, אבל נקודה שבן אדם לא יקום תחיית המתים, זה הדינה מאוד, אני מזכר, בן אדם מתקשר אלינו לקו הריבית, ואומר, ערבין, זה ריבית, לא ריבית, אמרנו לו, פתרון, איך יעשה? אומר, אבל רוצה לדעת אם משהו נכשל עד היום, זה דורייתא או דרבנן? שואל אותו, מה זה משנה? זה היה הרבה מאוד פרטים להיכנס. הוא אומר, אני רוצה לדעת דבר אחד, האם אני יקום לתחיית המתים או לא? אמרתי לו, תשמע, בוא, אנחנו עובדים בתשובה, בהתקרבות, בהתעלות, השם לכל דבר יש פתח, אבל לכן...
אוקיי, אז אנחנו מבינים, הרב, שבאמת הנושא של ריבית הוא נושא שקשור לכל אחד, עוד מעט אתה תפרט, אולי ניתן כמה דוגמאות. כבר נזכיר שוב, עוד מעט, סגי פרלמוטר, זה הזדמנות להודות לו כאן על המלאכה שהוא עושה כאן ממש בשלמות. עוד מעט ייתן שוב את המספרים, את מספרי הטלפון, כדי שאתם תוכלו לחייג ולשאול את השאלות שלכם. בוא ניתן דוגמה מחיי היום-יום, לפני שנגיע לכספים ולהלוואות, בוא ניקח דוגמה פשוטה משכנים, מחיי שכנות.
בוא נראה את רמה יותר פשוטה. תלמודי תורה, סמינר לבנות, וישיבות, בחורים של ישיבות.
אוקיי.
ילד בחיידר, כולל הבן של השכן שלך נקרא, בוא לא נגיד הבן שלך, אני מקווה שכבר למדת אותו הלכה וחצי בריבית, אבל הבן מבקש מהחבר שלו, תן לי חצי חבילת צ'יפס, אני מחר יחזיר לך חבילה שלמה. וזה קורה הרבה מאוד, כי ילד בעצם אומר, למה הוא ייתן לי, אם אני אתן לו מחר שלמה, הוא ייתן לי. אותו ילד עשה ריבית קצוצה, דורייתא. מה זה הדבר שאתה לווה חצי חבילת צ'יפס, כי אתה רעב, או רוצה, לא משנה, ואתה מבטיח לתת שלם, ורק לכן הוא מלווה. מה זה הדבר הזה? היינו באחד תלמודי תורה. שואל אותנו ילד, באמצע השיעור שאמרנו, שואל ילד שחבר ביקש ממנו שיתן לו ופלה. והוא יחזיר לו צ'יפס. בסדר? בסוף אומר לו שיתן לו צ'יפס, רק בסוף השבוע יקבל מהמסמיד עם צ'יפס. אומר, מה, אתה רוצה שאני חכה לך השבוע? מה פתאום? תוסיף לו עוד משהו, מציצה או משהו, צוגע, מה, אני לא מחכה לך סתם. אז ככה סוכם ביניהם שיתן לו צ'יפס ועוד משהו, והוא ייתן לו את הוופלה. שואלים אותנו באמצע השיעור אם זה ריבית או לא. שאת אלה, תגיד לי, למה היית חייב לעשות את זה? לא יכלת לתת לו הוואפלה בעד הצ'יפס? מה, מה, אני צריך לחכות לו שבוע? הוא רוצה שאני חכה לו, שייתן לו זה משהו. זה אז ריבית. זה ילדים וריבית. אני לא מדבר על הגוגויים ועל אג'וים והגרעיני מישמיש, יש לנו סיפורים שכל השידור יכול ללכת על זה, אין לכם מושג, רק שתבינו דבר אחד ולכל המאזינים. הילדים הם סוחרים הרבה יותר גדולים מההורים.
לא תמיד גם אנחנו יודעים על זה.
כן.
עושים ביניהם עסקים.
ואני אספר לך סיפור, והיינו בשיעור באחד התלמודי תורה, סדרה של שלושה שיעורים. שיא של הדברים. בשיעור האחרון, כל הילדים, מעל 300 ילדים, מתחילים לצעוק, הרב, אנחנו רוצים שהרב ידבר על היתר עסקה. אמרנו, היתר עסקה, לא מדברים לילדים, מה זה היתר עסקה? וכבר גמרנו את השיעור השלישי, היו צריכים ללכת לכל ארוחת צהריים. וכל הילדים, כולם עם קולות, היתר עסקה. טוב, המנהל ניגש, אני אומר, הרב, תעשה טובה, תדבר על היתר עסקה. אמרנו, היתר עסקה, אנחנו היום לפחות 40 דקות לדבר, שהילדים יבינו מה זה. אומר הרב, אוקיי, אני דוחה ארוחת צהריים, דוחה הכל, דברו על היתר עסקה. הייתי בטוח לא הבינו שום דבר. התחלנו לדבר על היתר עסקה. היינו בשוק חיים מה שהלך שם. הילדים התחילו להעלות שאלות באופן שאתם לא תבינו. ילד שואל אותנו באמצע השיעור, רגע, אבל איך יכול להיות? אבא שלי, הרי יש לו כבר משכנתה בבנק כשהוא קנה את הדירה. אז איך הוא יכול להיות מינוס בבנק? הרי אין לו נכס, הנכס כבר משועבד בשביל המשכנתה שלו. אז איך הוא לוקח את רזקה? הילד יודע מה שיש לאבא, ההורים כל פעם חושבים שהילדים לא יודעים שום דבר. אני אומר כל פעם להורים, אם הייתם יודעים כמה ילדים יודעים עליכם, כן. אז הכל היה.
אבל בעצם אם נחדד את זה, אנחנו משקיעים בילדים בהמון המון דברים. בתחומי החיים, בהלכות, אם זה כשרות כמובן, כשרות המזון, מה הם מכניסים לפה, לא לקבל מאף אחד משהו, לבדוק את הכשרות וכו' וכו'. עוד המון המון דברים, לשון הרע. מסתבר שיש כאן עבירה, נראית קטנה ככה שחולפת לידינו, שאנחנו אולי ניתקל בה במסדרונות הבנק. מסתבר שזו עבירה שהאדם לצערנו הרב דש בעקביו, מה שנקרא יום יום, שעה שעה, אנשים, נשים וטף, ילדים, ילדות, נערים ונערות, כל מי שעושה משהו ברמה של הלוואה בין חבר לחברה, בין חברה לחברה, בין חבר לחבר, ילד בחיידר או בבית הספר, זה בעצם משהו שיכול להביא לאבון חמור מאוד, ואנחנו, אני חושב שהרבים לא נותנים על כך את הדעת, וגם לא משקיעים בילדים, מה שנקרא, זאת אומרת, לא מביאים את זה לתשומת לב הילדים, ובשביל זה אנחנו כאן כמובן. הנה, זה ערב יום כיפור, זה זמן לקבל החלטה טובה, להתחזק במשהו, להבין את הלכות ריבית, עד, לפחות עד כמה שניתן, כן? כמובן שיש כאן, כמובן, את הספר הזה, הספר המיוחד שלכם, ספר ריבית, הלוך למעשה, ברית פנחס, זה ספר שניתן להשיג בחנויות וגם בבית ההוראה אצלכם, נכון? אנחנו כבר ניתן פעם ראשונה את הטלפון של בית ההוראה, שניתן להתקשר שם 24 שעות ביממה, 02-50-1520, יש גם טלפון מוקד מיוחד שהקמתם בשנה האחרונה, נכון, לשמיעת שיעורים, אפשר להשאיר שם גם שאלות ולקבל אחרי כמה ימים תשובות, לשמוע שם שאלות לאורך הזמן. אתה יודע, היום הטלפונים ללא הגבלה, לא עולה, לא כמו בעבר שהיה עולה להתקשר, שיחת טלפון, השיחות טלפון האלו הם חינם, לא עולים לאדם כסף, אדם ניצא לפעמים בדרך, במקום לשמוע שטויות או שירים כאלו ואחרים, יכולים פשוט לחייג רגע ולשמוע שיעור, לשמוע תשובות לשאלות שקשורות בנושא ריבית. אנחנו באמת ננסה להתמקד כאן. סגי, אולי נשמיע שוב את מספרי הטלפון למי שמעוניין להתקשר. דוד קיליגר כאן כבר באולפן מחכה לטלפונים שלכם, והרב וינד כמובן יענה לשאלות שלכם. אז עוד מעט אנחנו נשמיע לכם את מספרי הטלפון. הרב וינד, בבקשה, רצית לומר עוד משהו.
לת הנושא, אני חייב להגיד לך סיפור פשוט שיבינו על מה מדובר. הייתי פעם אצל אדמור מבלד, והוא ברית חדורייתא ממש צעק, איך יכול להיות כזה דבר שכל אבא וכל אמא מחנכים את הבן ואת הבת בלכות שבת, איכות תפילה, איכות תפילין, כל אחד ברמה שלה. איך יכול להיות שבריבית הלכה אחד, האבא לא מחנך את הבן שלו, והאימא לא מחנך את הבת שלה בהלכה אחד. לעומת זאת, מגיע סוף החודש. רואה הבן, אבא משלם, משכנתה, טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל, ריביות ועצמדות. מה יחשוב הבן? ממש סעק. יצאנו, לאחר כמה ימים, עלינו אירוע חינוכי גדול מאוד, לא קשור לריבית בנושא חינוך. ואמרנו, לאחר השיעור, אמרנו את השיעור החינוכי, אמרנו, בוא נבדוק על ילדים והבחורים, היה הרבה מאוד ילדים בחורים, מה הם יודעים על ריבית? אנחנו שואלים את הילדים ואת הבחורים, מה אתם אומרים, ריבית, מותר, אסור, נתנו כמה דוגמאות. מה ענו לנו הילדים, הבחורים? מה אתה אומר? מר סגל.
חשבו בטח על הלוואות, הלוואות בריבית.
יותר מ-30% מהילדים אומרים לנו, לא, מה פתאום, זה רק בזמן שבית המקדש היה קיים. אני שואל אותם, למה אתם חושבים ככה? אומרים, מה פורש? כל אוטובוס מלא ריבית פריים. אבא שלי מקפיד על כל דבר, אני יודע שהוא משלם ריבית לבנק. אם ריבית היה צורה, היה משלם. זה התחיל ככה, התחיל ככה, היינו בשוק. אפילו זה היה שיעור הריבית, לא היינו מה לענות. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, צריך להבין שאף אחד לא לימד את הבן שלו הלכה אחד בריבית, ואף אחד לא שמע מאבא שלו הלכה אחד בריבית. וצריך לדעת שלכן אנחנו רואים את זה רק מסי יצר, אין סברה אחרת להגיד על מה שקורה. אני פגשתי לפני כמה ימים, אחד התלמידים, אחד הבנים, שאבא שלו היה בתוך החבר'ה של הבייס ישראל שלו, ולהיות בחבורה שלו, אחד הדברים שהוא ביקש מכולם, שאין כזה דבר ריבית. לא יותר, אין ריבית. אז היה אחד שהיה לו חנות גדולה מאוד של כלים, והוא לא קיבל ריבית מהבנק, ולא שילם ריבית לבנק. אז ההסכם היה לו עם הבנק, אבל אולי היה במינוס גדול. ככה הוא התנהל בשביל שיכל להיות בחבורה של הבייס ישראל. אז הוא מספר, הוא הקפיד על ריבית עם הרבה מאוד סיפורים. אני שואל את הבן שלו, תגיד לי, אתה יש לך כבר ילדים, זאת אומרת, הנכדים של האבא שלך, שכולם סוחרים. איך זה שהלכה אחד בריבית לא לימדת אותם? הרי אתה מגיע מבית שאתה מספר לי כאילו סיפורים על אבא שלך. איפה הם, אני לא רואה לבנים שלך שהם יודעים הלכה ברבע.
אתה יודע, אבל בוא נלמד זכות הרב וינד, אולי בגלל שהילדים שלנו, וגם אנחנו יודעים שהיום העולם, גם אני מכוון העולם היהודי התקדם מאוד. אנשים בטוחים שלמשל בבנק, הרי עושים איזשהו יותר ריסק בין הבנק, וזה באמת נכון. הרבנים כבר מסדרים שכל מה שקשור בענפי העסקים יהיו מסודרים וכו' וכו', אבל מסתבר, ולכן אנחנו כאן, שביום יום, בחיי היום יום, ואני כן הייתי רוצה לשים דגש על הדבר הזה, כל אדם ממש בעצמו עובר על איסורים מבלי שהוא ירגיש. זה יכול להגיע למצב גם שאדם לבה, הוא אישה לבתה משכנתה כוס שמן והחזר עליה למחלת מחרת כוס, אבל קצת כוס יותר, עם קצת יותר שמן או שמן מסוג אחר. זה יכול להיות ריבית או ריבית עם משהו בריבית. ודאי דיברנו ככה לפני השידור גם אפילו על ריבית דברים, על זה מי מדבר, מאן דכר שמיה, שאנשים הם ככה לא שמים לב שתוך כדי דיבור הם לעתים מבטיחים משהו, וזה בהחלט גם בריבית דברים. טוב, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה של פרסומות. אנחנו מדברים כאן בשטף, ובאמת נושא מעניין, אבל הפרסומות דוחקות בנו. במהלך הפרסומות גם נשמיע לכם שוב את הטלפונים שעליהם אתם יכולים להתקשר. דוד קליגר כאן מחכה לטלפונים שלכם, הרב כאן יענה לשאלות בשידור חי, ואתם יכולים גם לעשות זאת באמצעות האפליקציה או באתר כל חי, להשאיר הודעה לשידור. אנחנו נתייחס לשאלות שלכם. אנחנו נצא כעת כאמור להפסקה קצרה של פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וינד בהגשת שימי סגל.
ערב טוב, מאזינים, שבנו עליכם. אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת היום הגדול והקדוש, יום הכיפורים. תוכנית שעוסקת בכשרות הממון, בכל מה שקשור בעבירה היחידה שמוזכרת במפורש בתפילות, בתפילת הנעילה של יום הכיפורים. למען נחדל מושק ידינו, עבירת הריבית שלצערנו הרב, גם אני, עד שנה שעברה שנפגשתי עם הרב ושוחחנו והגשתי יחד את התוכנית הזו, אז היה שעה וגילינו שזה לא מספיק והרחבנו את זה השנה לשעתיים, ואני מאוד מקווה שבמהלך השנה נזכה לשמוע את הרב יותר, כי מסתבר שהעבירה הזאת, עבירה מדאורייתא, שאדם דש בעקביו יום יום, החל מילדים בבית הספר, בחידר כמו שאמרנו, ועד כמובן אנשים גדולים שחיים בחיי יום יום בעסקים, דבר שנוגע לכל אחד, להכרת בית שלובה, כמו שאמרתי קודם לפני שיצאנו לפרסומות, לובה בקבוק שמן או כוס שמן ומחזירה למחרת כוס קצת יותר גדולה, קצת פחותה, סוג שמן אחר, ולצערנו הרב עוברים על איסורי ריבית ביום יום, בדברים שאנחנו לא חולמים אפילו, איזשהו גמח או מישהו נתן לנו וקנה לנו בחול והחזר לנו פה בארץ ומטבעות, אם נתנו, הלוויתי דולרים והוא החזרתי לו בשקלים, אז עברתי איסור ריבית וכולי וכולי. יש כאן באמת כל כך הרבה פרטים וענפים, אבל אתם בספר הזה, ספר ריבית הלכה למעשה ברית פנחס, הצלחתם ככה קצת לרכז ולתת פוקוס על הדברים החשובים, כמובן שאין לזה סוף. אני רק אזכיר שבסוף השעה הזו וגם בסוף השעה הבאה אני אתן שוב את מספרי הטלפון המיוחדים שלכם. יש מוקד מיוחד, בית הוראה מיוחד לכל השאלות שקשורות בריבית. יש צוות של דיינים מיוחדים שעוסקים בנושא ריבית, שיעונים לשאלות. ניתן גם להשאיר שאלות מוקלטות ואחר כך כמה ימים מקבלים תשובות, אנחנו עוד מעט ניתן את הטלפונים, אבל ברשותך הרב, בוא ניגש, יש כבר המון מאזינים שמרקים על הקו, נשתדל ככה לענות אחד לאחד. בבקשה, המאזין הראשון, המאזין המאזינה, ערב טוב.
לא.
שלום, ערב טוב.
שלום, אתם איתי?
כן, כן. בבקשה, שאלתך.
שלום וברכה. רציתי לשאול, זה שתי שאלות, דבר ראשון, האם באמת לכל הבנקים יש את הריסקה, והאם אני אמור, אם כבר יש להם, האם אני אמור לעשות משהו בנושא כשאני לוקח מהם משכנתה או משהו כזה?
אוקיי.
והדבר זה השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אם כבר יש לי משכנתה באותו בנק, אם אני יכול להמשיך, אם יש להם את הריסקה, אני יכול להמשיך לקחת אצלם, לקחת אצלם הלוואות אחרות שיש להם, כמו אשראי ברגע וכאלה הלוואות.
בבקשה.
יפה. אז קודם כל, פה בארץ, ברוך השם, יש לכל הבנקים את הריסקה. אז זה בשורה טובה, ואני מציין פה בארץ, בחוץ לארץ אנשים נוהגים לחשוב שכל מה שנמצא בארצות הברית זה של גויים, וכתוב בתורה לנוחי תשיך, לגויים מותר לקחת ולתת ריבית. אבל זה ממש טעות גדולה וחמורה מאוד, כי יש הרבה בנקים, לא רק בעלי מניות יהודים, רק בעלות מלאה, מלאה של יהודים, כאשר עשרות אלפי יהודים יש להם חשבונות שם, זה נושא בפני עצמו, הנושא של בנקים בחוץ לארץ. אבל בנקים פה בארץ, כולם, יש להם את הריסקה כדת וכדין, מהכשרים טובים. מה שרק כן מאוד חשוב, שלכם בבית יהיה גם שטר את הריסקה חתום. הסיבה שהוצאנו את השטר, את הריסקה ברית פנחס, שטר אדום כזה יפה, שבן אדם חותם ותולה את זה, אנחנו בחלק השני של השידור היום נתעסק יותר ביתר עסקה בפרטי הלכות שלה, כמה שניתן להספיק, בשביל שגם אתה תהיה תחתום ותתחייב, ועדיף שגם אשתך תחתמו על השטר הזה. בעצם את החתימה אתה בעצם מתחייב שאתה חייב להתנהל על פי יתר עסקה. ולמה זה כדאי שגם אתה תחתום? כרי הבנק חתום, היה הרבה אנשים שאמרו לידענו ולהתחייבנו ומה פתאום, וגם הצליחו בנקודות מסוימות לברוח מטר עסקה בגלל אי ידיעה מוחלטת. שהם אומרים, הייתי בבנק וזה לא מספיק ברור לנו בכלל שאנחנו חייבים להתנהל לפי יתר עסקה. אם זה לא מחייב אותו, זה גם לא מזכה אותו. אבל אם אתה כן הלכת והתחייבת, אתה והשתך, שאתה מחויב להתנהל לפי יתר עסקה, אז זה כמו שזה מחייב אותך, זה גם מזכה אותך, ולכן אז אתה במנגנון הטוב של יתר עסקה.
אני רוצה באמת, ברשותך גם המאזין, לחדד עם הרב, שנייה המאזין, אם היום אדם שמתנהל בהתנהלות כלשהי עם הבנק, חשוב שיחתום על יתר עסקה בנפרד, גם אם הוא לא לקח משכנתה? אם הוא מנהל חשבון?
יפה מאוד, היות שיש מאוד הרבה הלכות בזה של הכל, נספיק על רגע אחד, לכן חשוב, היום מי שפותח חשבון בבנק, או לוקח משכנתה בבנק, אם הוא מבקש לצרף שטר את רסקה לדפי פתיחת חשבון, או לדפי הסכם הלוואה, חלק גדול מהבנקים מסכימים לצרף את זה באופן פרטי להסכם הלוואה שלך, שאתה גם חותם על זה כחלק מהמסמכים. אבל אם הבנק גם לא מסכים, או כבר יש לך חשבון פתוח כפי השאלה שלכם, אז כדאי שלפחות לך בבית יש שטר את רסקה, שאתה ואשתך עדיף גם שהיא תחתום, ואחרי שאתה והיא מבינים, לפחות את העיקרון של את רסקה, כמו שנסביר בחלק השני של השידור היום.
אוקיי. אז אתה מוזמן... כן, בבקשה, בזריזות רק, יש מאזינים עוד.
אחרי שכבר עשיתי את המטר עסקה, ואני מתקשר עכשיו לבנק לקחת איזו הלוואה מסוימת, לפעמים יכולים לדחוף לי ריבית של, במקום בוא נגיד 4% ו-9%. וזה נכנס בתוך היתר עסקה, זה אוטומט, היתר עסקה זה כבר להכל.
יפה, אז אתה מקדים אותנו בהלכות של היתר עסקה, והתשובה היא שעד כמה באופן אמיתי שאתה, יש לך סיכוי סביר להרוויח מהעסקים שיש לך, או מהדירה שיש ברשותך, והשם יעזור מהנכסים שיהיה, או שיש לך ברשותך, סיכוי סביר להרוויח אותו אחוז אתה יכול לשלם אל הבנק, יותר מזה אתה לא יכול לשלם, ואם הסיכוי המקסימלי שאתה תרוויח 4% בשנה, אתה לא יכול להתחייב לתת 9% בשנה, אבל דירה רגילה פה בארץ שיש לה את הסחירות ועליית ערך שווי וטאבה וטאמה, מגיעה למעל 10% שאתה יכול על פי זה להתחייב בבנק, כל עוד שיש לך גם משכנתה לדירה ויש לך עדיין מספיק כסף פנוי, כי הבנק לא נותן משכנתה ליותר מקסימום 70%, 30% עדיין פנוי, אז יש לך לקחת הלוואה בין רגע, היום יש הלוואות בין שנייה, וחלקיק של שנייה, אז כל זה, כל עוד שזה מגיע לשווי של הדירה, זה בסדר.
זה באמת שאלה, זאת אומרת, אם זה הלוואה שהיא כבר חורגת מה-12 או אפילו יותר אחוז ריבית, אז זה כבר בעיה. אם אין לך נכס או משהו שאתה יכול להניב ממנו את הריבית הזו, אתה לא יכול לקחת את הלוואה.
אז שתי דברים צריך. דבר ראשון, צריך שיהיה לך נכסים בשווי מול הלוואות שאתה לוקח. זה מבחינת עצם לקחת הלוואה.
זאת אומרת, רק מספיק שהם רשומים על שמך.
לא, מה פרוש, נכסים שהם שלך. זאת אומרת, אם קנית דירה ויש לך משכנתה על הדירה, הדירה עלתה לך 1.5 מיליון, הבנק נתן לך 1,000,000 שקל, עוד 500,000 שקל הוא מעון עצמי שלך.
כן.
או גם אם לא שילמת רק 1,200,000, במחיר של הדירה עלה, והיום זה שווה 1.5 מיליון, יש לך עוד 500,000 פנוי. אתה יכול לקחת עוד כסף מול החצי מיליון הפנוי. זה בשביל להשתמש ביתר עסקה. דבר שני, גודל הסכום שאתה תשלם כרווחים מהעסקה, זה צריך להיות סיכוי סביר שאתה באותו עסק יכול להרוויח.
אוקיי. טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, תודה לך. מאזין הבא, בבקשה.
מה חתימה טובה.
כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב, פעמים אדם נותן השני איזה צדקה או משהו, תרומה, והוא אומר לו, תתפלל בשבילי.
אוקיי.
תתפלל בשבילי, אז בעניין לחיים זה נקרא ריבית, ריבית דברים.
הוא נתן לו צדקה? אתה שואל על שאלה על צדקה או שאלה על שהוא נתן לו איזושהי הלוואה או משהו כזה? על צדקה.
צדקה.
אוקיי.
צדקה.
טוב, אנחנו רואים שמר סגל כבר נהיה חצי דיין, או לפחות מתחיל לקבל שימוש בהלכות ריבית. אז הוא שאל שאלה טובה, אם זה היה הלוואה או נתינת צדקה, תרומה. אם זה תרומה, אין בעיה שנותנים לך עבור התרומה שנתת, מתפללים עליך וכל מיני דברים שהם אנחנו רואים בכל הוועדות, שנותנים למי שנותן להם צדקה, נותנים ברכות. אבל אם אתה נותן להם הלוואה, ועבור הלוואה יתנו לך ברכות, אז זה מתחיל להיות בעיה של ריבית. תקחו למשל דוגמה שהגיעה לבית הורה לפני תקופת זמן, יהודי שהוא נפטר מעולם, ערירי, בלי ילדים, הוא השאיר שתי נכסים, כאשר הוא כתב צבא שמהנכסים ימכרו, יקימו גמח, ילוו סכומי כסף גדולים, כאשר כל הווה מתחייב ללמוד שתי פרקי משניות לעילו נשמתו. אז התקשרו באופן קריטי, האם זה בעיה של ריבית? אז ברור שזה יהיה בעיה של ריבית. מה זה אתה מלווה כסף לבן אדם בתנאי שהוא ילמד בשבילך משניות? ההתחייבות ללמוד משניות זה הבעיה. אם יהיה לנו זמן, נסביר גם חלק החינוכי, את הבנת הדברים, למה באמת ריבית כל כך אסורה. אבל בכל מקרה, אתה לא יכול ללוות ולחייב את הבן אדם שילמד לטובתך. הוא ילמד למי שהוא רוצה. עבור הלוואה, השם אומר, אתה תלווה חינם כי הוא יהודי. השם מבטיח לך הרבה מאוד שכר, אבל מהלווה, אל תיקח שום דבר מעבר לקרן.
אוקיי, אנחנו מוכרחים לצאת לפרסומות, להפסקה נוספת של פרסומות, אנחנו נמשיך לעסוק בדברים. אני חושב שגם השאלות שאנחנו מעלים כאן בשידור ושמגיעים אלינו, וגם בטלפון, רק נותנים לנו להבין את המטריה הרחבה של הפרטים הכל כך קטנים בריבית. אנשים תמיד חושבים, שוב ראית, השאלה הראשונה הייתה על הבנק וזה, ואז פתאום זה מתחיל לרדת הצדקה על הלוואה, על איזה משהו בין שכן, ילד שנתן משהו. אנחנו כמובן נשתדל לעסוק בכל הפרטים הללו במהלך השעתיים הקרובות. יש לנו כמעט עד 12. נשתדל להספיק כמה שיותר, ומה שלא, אנשים יוכלו להתקשר לבית ההוראה שלכם. הטלפון 0250-15920, זה הטלפון של בית ההוראה. אפשר כבר עכשיו, נכון, להשאיר הודעות. המוקד שם עובד, מנחה את האנשים, ועד אז אתם יכולים לנצל עד 12 את השידור, את הרב שנמצא כאן, והוא יכול לענות לשאלות שלכם. טלפון 03-903-939. אנחנו מחכים כאן לשאלות שלכם, גם באמצעות האתר או האפליקציה. עכשיו הפסקה קצרה של פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וינד, בהגשת שימי סגל.
שבנו עליכם לתוכנית המיוחדת כאן עם הרב הגאון, הרב פנחס וינד, בכל מה שקשור לאיסורי ריבית. אנחנו רוצים, הרב, יש הרבה מאזינים, נשתדל לתת זמן קצר לכל מאזין, אבל ולענות לשאלה אחת, אנחנו נבקש גם מהמאזינים להזדרז. המאזין הראשון, בבקשה. ערב טוב.
שלום וברכה.
בבקשה, שאלתך.
השאלה שלי, מה שמצוי היום בעולם הישיבות, גמחים לתרופות וכל מיני דברים כאלה. מה שכן, יש שבחור לוקח אקמול ומחזיר אקמול ללילה או אקמול היום. האם זה גם נקרא ריבית או ש...
סוג של תרופה, מחזיר סוג אחר של אקמול או סוג אחר של תרופה. בבקשה, הרב.
אם זה אותו שווי, הסוג האחר שהוא מחזיר, אז הרי אם בעיה שריבית מחזיר אותו שווי. אם זה פחות שווי, אז ברור שאם בעיה שריבית כי הוא לא מחזיר יותר, הוא עוד מחזיר פחות. אם זה שווה יותר, אז ברעיון היה אמור להיות בעיה שריבית כי הוא מחזיר דבר באופן בטוח יותר. בפרט, השאלה שאתם שואלים מגיע הרבה מאוד מאנשים שלא נדע מצאות שנפטרו מהעולם. והיורשים, כל התרופות של אבא, בדרך כלל זה כמויות של תרופות, מה יעשו עם כל התרופות? כבר לא, אין צורך בשימוש, נותנים את זה לגמח תרופות. אומר, בין האנשים מתקשרים, רגע, לוויתי מהגמח, עכשיו מחזיר להם כמות פי עשר מה שלוויתי מהם, בשווי של לפעמים אלפי שקלים. האם מותר לי לעשות? התשובה היא, אם הגמח שייך לכספי גמח, כסף צדקה, מותר להם לתת גם זה אם זה ריבית, כי זה ריבית דרבנן, כי לא ייתנו מראש שאתה תחזיר יותר. ריבית דרבנן מותרת בכסף של צדקה, שהיא תרוויח ריבית דרבנן. המקור שלה מכסף של יתומים, אבל בכל מקרה, כל כסף של צדקה היום מותר לה להרוויח ריבית דרבנן. ולכן כל הגמחים, שאם הגמח יסגר, הכסף יישאר כסף של צדקה, מותר לה להרוויח תוספות שלא יתנה את המראש שאתה תיתן להם.
אוקיי. בסדר גמור, אז הבנו. כספי ציבור, מה שנקרא, כספים שהם צדקה, שיחזרו לציבור כמו גמח, אין בזה בעיה של ריבית.
דרבנן.
דרבנן, כן? ואפשר בעצם להחזיר לגמח משהו שהוא יותר ממה שקיבלנו מהגמח. תודה למאזין ולמאזין הבא, בבקשה. בבקשה, ערב טוב.
הלו?
כן, ערב טוב, אנחנו איתך. שאלתך.
ערב טוב, זה קצת דומה לשאלה הקודם, אז רציתי לשאול לנו, אז נתרחנו את המשפחה ונגמרה לנו הדייסה ונצחים משחה וכל הדברים האלו, ושוב אנחנו רוצים להחזיר חצי קופה או כאלה דברים, סוג משחה מסוימת, חצי שפוכרת או וכו'.
זאת אומרת, איך באמת נכון, שאלה נכונה, אתה לוקח קצת משחה ממישהו, איך אתה מחזיר לו? אתה יכול להחזיר לו, אתה יכול לשים לו על היד את המשחה שלקחת, איך תחזיר לו?
הוא אומר שזה משחה יקרה, הוא אומר שזה משחה יקרה, וכאילו, זה יהיה יפה אם אנחנו נתן לו את זה, אז מה אנחנו נותנים? וכמו מטרנה, כמה לקחתי, כמה לקחנו, לא...
יפה, כל הנושא של בן אדם לווה מוצרים מהשכן, מהשכנה, מה הוא מחזיר, לקחת אפילו חצי בקבוק שמן, מה אני אחזיר חצי בקבוק, כך סמטימטר עמדות את הגובה שלה, ולפי זה אני אחזיר? התשובה היא לא, פלוס מינוס זה בסדר, כי כל ההתנהלות שלנו בעולם שלנו פלוס מינוס. אתה קונה בקבוק שמן בחנות.
פלוס מינוס חצי או רבע.
יפה, מיד נגיע לשאלה של החצי והרבע. אז קודם כל פלוס מינוס זה בסדר, כי גם כשאתה קונה בקבוק שמן בחנות, אתה לא בודק אם זה מגיע לפקק או לא, כי פלוס מינוס בקבוק זה בקבוק. אבל כמובן השאלה שלך, אם לויתה חיים רבע בקבוק, האם אתה לך להחזיר חצי בקבוק, או לויתה שלוש רבע, האם אתה לך להחזיר שלם, התשובה היא לא. ולכן במקרים שמה שלקחו צריך לתת או בשווי של כסף, מה שלקחת, אתה אומר תרופה יקרה, לקחת רק חצי מהתרופה יקרה, אז כמה שזה עולה, או לחלופין...
היה חצי, אין אפשרות לדעת, אין אפשרות.
אז פלוס מינוס אמרנו זה בסדר, אבל זה בטוח שזה לא היה שלם, זה ברור. אז כמה שהוא ספק אם זה היה, זה בסדר, אתה יכול לתת. אם אתה מסתפק אם זה היה חצי או שלוש רבע, עד שלוש רבע מותר לך לתת. אבל שלם בטוח זה לא היה, אז שלם אתה לא יכול לתת עבור הלוואה של אביתה. ולכן כל עוד שזה בטוח לא לקחת, פשוט אתה לא מחזיר יותר, ולכן במקרה שלך, אם לקחת 4 מוצרים, כל אחד 3/4 מוצר, אז תחזיר רק על 2 או 3 שלמים, זה יחסה על הרביעי שאתה לא משלם בערך, זאת אומרת, תנסה שיהיה בערך, לא שהמוצר הרביעי הוא הכי זול.
הרעיון הוא שהרב פה עונה תשובה שהיא בעצם חשובה בכלל לנושא הריבית, שצריך לדעת שזה נשמע מאוד מפחיד, הכל הנושא של הריבית, מה, איך אני אדע בדיוק וכו'. אז כן, אפשר להחזיר ולהקפיד על ההלכה, כשזה בערך פלוס מינוס בקירוב, לא משהו כמו שהרב אמר, לא משהו שהוא רחוק. יש עוד שאלה שהיא דומה, שמגיעה לי כאן תוך כדי, הרבה פעמים יוצא שאנשים לובים טיטול לילד, אתה יודע, יש טיטול כזה מסוג, לא נגיד פה שם של חברות, אבל טיטול שעולה יותר, זה שווה שקל לטיטול, זה שווה חצי שקל. איך מחזירים טיטול?
יפה, זה שאלה נוספת שונה ממה ששאלו עד עכשיו. שם זה שכנה לקחה 3 טיטולים מהשכנה שלה, מסוג זול, והיא משתמשת רק ביקר. היא אומרת, אז מה אני אעשה עכשיו? ילך לקנות חבילה זולה בשביל לא לתת ריבית, אז הבן שלי יקום רטוב משך חודש ימים, בשביל שלביתי כמה טיטולים, אז מה אני אקנה יקר, יחזיר מהיקר? אז הרי השאלה, מה תחזיר? התשובה היא ששם יש יותר אחר. היות שאתה לא יכול להחזיר בדיוק, אם היא מוכנה לקבל בשווי של כסף של הטיטולים, זה הכי טוב. אבל יש נשים אומרות, לא, אל תחזיר לי כסף, לא מוכרת טיטולים. תחזיר לי 3 כמו שלקחת. ולכן, היות שאתם לא רוצים להגיע להפסד של כסף, כי אם תקנו חבילה זולה, אין לכם מה לעשות עם כל החבילה, אז מותר לכם לקנות את העיקרה שאתם משתמשים כל פעם, ולהחזיר 3 מהעיקרה, והסיבה שאתם מחזירים עיקר, לא כי אתם מחזירים יותר, כי אתם רוצים להציל נפשכם מפסד נוסף, שאין לכם מה לעשות עם כל החבילה.
אז הנה רואים שוב שיש בעצם פתרונות, צריך לדעת רק את הפתרונות, ועד כמה אפשר.
אני אצטט רק את המשפט, צריך לדעת, ריבית זה לא דבר שבורחים מזה, זה כמו הלכות שבת, אסור לבשל בשבת, וכולנו אוכלים אוכל חם, כי יודעים את הלכות הפלטה.
צריך להתמודד. להכיר את ההלכות.
לא צריך, אנחנו שמחים מאוד להתמודד עם המצוות, ואפשר הכל לקיים כהלכה. ויהיה לנו זמן, נסביר כמה זה מביא אחווה בין היהודים, השמירת ההלכות.
את זה נעשה בשעה הבאה. ננסה להספיק עוד מאזין אחד או מאזינה, בבקשה. ערב טוב. מאזין או מאזינה על הקו? לא, ירדו מהקו. אז אנחנו בכל מקרה כבר ממש לקראת סיום השעה. בעצם השאלות שראינו כאן עכשיו נתנו לנו, שפכו אור. אני חושב שכל המאזינים גם יכולים להבין שכמו שראינו עכשיו בנושא הטיטול והשמן וכולי, יש פתרון בריבית לכל דבר, כמו בשבת, כמו שהרב אמר, אפשר לאכול אוכל חם בשבת, אפשר לשמור שבת כהלכתה, אם רק יודעים את הפרטים, אם יודעים איך להתנהג, אם יודעים איך לגשת לבנק ועל מה לחתום וכולי וכולי. וצריך לומר ולתת ישר כוח גדול לרב ולכל מי שעשה במלאכה יחד עם הרב, ספר ריבית הלכה למעשה ברית פנחס, ספר לא מאוד מאוד לא אב קרס, שהצלחתם בעצם לרכז את כל ההלכות כך שכל אדם של מעולם לא ידע, איש או אישה, נער או נערה שרוצים ללמוד את הלכות ריבית, יכולים פשוט לקחת את הספר הזה, לעבור עליו ולהבין איך הם יכולים להתנהל בחיים על פי ההלכה, ולא לעבור על האיסור החמור הזה, איסור ריבית, כמו שהרב אמר, לא עלינו ולא עליכם, שזה איסור שלא קמים ממנו, אפילו בתחיית המתים, איסור שאמרנו כבר שהוא העבירה היחידה שמוזכרת בתפילת נעילה, בתפילה שאנחנו נקרא אותה ביום הכיפורים, למה נחדל מעושק ידינו. ואנחנו כמובן נמשיך בשעה הבאה, יש לנו עוד שעה אחת מלאה, נמתין גם לטלפונים שלכם. אנחנו כאן באולפן יחד עם הרב הגאון הרב פנחס וינד, מי שעומד בראש המכון לכל מה שקשור בריבית הלכה למעשה, 03-903-903-9, זהו מספר הטלפון. דוד קליגר מחכה כאן הטלפונים שלכם, מיד לאחר הפרסומות והחדשות נשוב עליכם. ערב טוב.
עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וינד, בהגשת שימי סגל. למען נחדל מעושק ידינו, כשרות הממון עם הרב פנחס וינד, בהגשת שימי סגל.
מאזינים מבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
שבנו עליכם לתוכנית המיוחדת הזו, ערב יום הכיפורים, 5 ימים בדיוק לפני יום הכיפורים. אנחנו כולנו רוצים להתחזק במשהו, ואין יותר להתחזק מאשר לקחת על עצמנו, לפחות לקבל על עצמנו החלטה שמהרגע הזה אנחנו באמת רוצים להבין מהי ריבית, מה האיסור הגדול הזה של איסור ריבית, האבון החמור הזה של ריבית, שכמו שהזכרנו בשעה הקודמת, מביא למצב שלא עלינו יהודי לא יקום בתחיית המתים, והעבירה היחידה שמוזכרת בתפילת הנעילה. עסקנו בשעה הקודמת הרב וינד, אני אציג אותך הרב גאון הרב פנחס וינד, שיושב איתי באולפן כבר זו השעה השנייה וגם השעה האחרונה לערב, בעל מחבר ספר ריבית הלכה למעשה ברית פנחס, ואתר עסקה כהלכתה ברית פנחס, יש גם את הערכות, עוד מעט נדבר עליהם, נדבר גם בכלל על אתר עסקה בשעה הקרובה, נדבר גם על התשובה, איזה תשובה בן אדם שיודע שהוא חטא בריבית יכול לעשות ככה לקראת יום הכיפורים, וגם מה הכלים שיש היום, שאתם מציעים היום, ובכלל שיש בהלכה לכל יהודי שבאמת רוצה להקפיד ולשמור על ריבית, ומצד שני לחיות חיים תקינים, מה שנקרא, לשמור על חיי עסקים תקינים. אבל אנחנו בואו נעבור רגע ברשות הרב למאזינים שמחכים כבר על הקו, ונמשיך בנושאים שהרב ואני ציינו לעצמנו שננסה לטפל בהם בשעה הקרובה. בבקשה למאזין הראשון, ערב טוב. ערב טוב?
כן, שלום.
שלום וברכה. אנחנו שומעים אותך, שאלתך,
כן, רציתי לשאול, כרטיס אשראי בתשלומים, בריבית, אם זה מותר.
ציינת בריבית, מה פירוש בריבית, שהחברת אשראי לוקחת לך קרדיט, או לפעמים עושים את זה גם בלי קרדיט, אבל החנות רוצה עבור שימוש בכרטיס אשראי יותר כסף. אבל אם אתה התכוונת, כפי שאת אומר, על קרדיט, אז ברור, קרדיט זה אומר שהחברה תיקח ממך ריבית לפי גודל דחוי התשלום. אז כמובן, ברוך השם, פה בארץ לחברות אשראי יש להם את רזקה כדת וכדין כמו שיש לבנקים, ולכן מה שרק כדאי, שקודם כל שאתם תבינו ותהיו בתוך המנגנון ההלכתי של את רזקה, שאולי יותר מוכר לדבר ונסביר בכמה דקות מה זה את רזקה ומה הדברים שאתם צריכים לזה. ודבר נוסף, כדאי וחשוב מאוד שיהיה לכם שטר את הרזקה שגם אתם חתומים על זה. בעצם שאתם מצהירים ומתחייבים שכל ההלוואות, התחייבויות, התשלומים, הכל הוא לפי את הרזקה, ואז בעצם גם אתם מחויבים בית הרזקה, וכך זה גם מגן עליכם.
צריך לומר ש...
גם את תשלומי חשמל אפשר לעשות את תשלומים?
אם יש לכם את התנאים של את הרזקה, כן.
אוקיי, תודה למאזין. צריך לומר, את הרזקה, אתם בברית פנחס, בכלל במכון שלכם, בכל מה שקשור לריבית, הוצאתם ערכה מיוחדת שכוללת גם שטר אתר עסקה מהודר. אנשים שואלים את עצמם אתר עסקה מה מומי, אז אנחנו נזכיר כאן שוב את הטלפון שלכם, 025015920, זה הטלפון של בית ההוראה שניתן גם שם להשיג את שטר אתר עסקה, בסתום ניתן להשיג את זה גם בחנויות ספרים וכדומה, אז זה לא משהו, לא בשמיים מי אפשר להשיג את זה, פשוט הכל כבר מוכן, צריך למעלה שם את הפרטים, וממילא עושים את זה כמו שצריך. אנחנו נעבור למאזין הבא, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב טוב.
ראשון, יש לכוח על מה שאתם עושים, זה רק דבר מאוד גדול. שאלתי, על גבי, לקחתי ברבוק יין מהשכן. כן. ואני מחזיר לו ברבוק יין, אולי שאולי שעולה שקל או שתיים יותר. ואני לא מקפיד בזה, אני מוכל כאילו, מבחינתי שיהיה מתנה. האם יש בעיה בזה?
יפה, שאלה טובה. בעצם אתם שואלים, בן אדם שמחזיר יותר התוספת ואת התוספת נותן כמתנה, אם זה ריבית או לא. אז בעצם שאלה הזאת הרבה מאוד שואלים, אני לביתי חצי בקבוק קולה, מחזיר בקבוק קולה שלם, חצי פירעון הלוואה, חצי רק מתנה, קרא שמו בישראל מתנה, אם זה ריבית או לא. התשובה על זה, מה זה ריבית? הרי בן אדם שלווה 1,000 שקל מהחבר שלו, מחזיר לו 1,100, ואומר לו, תשמע, 100 שקל נותן לך ידי מתנה בלב שלם, בנפש חפיצה, אתה כל כך עזרת לי, אני נותן לך בלב שלם 100 שקל נוספים. מה זה הדבר הזה? זה ריבית או מתנה?
יפה,
זה ריבית בלב שלם.
ריבית מאחד לשני, זה שקל או חצי שקל יותר, או דברים כאלה.
ביחס של...
ביחס של... או כוס שמן, או כוס שמן מחזיר טיפה יותר.
אגב, ביחס של בקבוק יין שעולה 20 שקלים, שקל או שניים, זה בדיוק היחס של 100 שקל ל-1,000 שקלים. זאת אומרת, אם זה ריבית, זה ריבית גם באגורה.
זה השאלה.
הנה, זה רב יענה.
אגורה. אבל חיים אנחנו יכולים להחזיר לקחת כוס שמן ולהחזיר כוס אבל השאלה אם לא מקפידים על זה, הקפדה פה לא, זה השאלה
שהיא. התשובה היא ככה, אם זאת, אתם מדברים עכשיו קודם כל בשינוי בשווי, באיכות ולא שינוי בכמות. אנחנו דיברנו בשינוי בכמות, אמרנו פלוס מינוס חצקו זה קוס.
אני אומר דברים שהם קשה.
אז נבוא עכשיו לשינוי,
בוא תאפשר לרב לענות.
נבוא עכשיו לשינוי באיכות, אז אם זה אותו שווה ערך של חברות, שחנות אל אחד זה עולה יותר חצי שקל, חנות אחד השני עולה יותר חצי שקל, זה אותו שווה ערך של חברות, אין בעיה כמו שאתם אומרים. אבל אם באופן ברור זה יותר יקר, כמו שיש תהיה קלה, שאני יכולים ברור שזה יותר יקר רק בשקל, או רק חצי שקל, אבל כל פעם זה יותר יקר, כי זה בכל זאת רמה אחד יותר גבוהה מהשנייה, אז ברור שזה באופן ברור יותר מזה, וזה לא הפלוס מינוס, כי זה באופן ברור בכל מקום שווה יותר בשקל יותר. זה שזה רק שקל ולא 100 שקל, אז זה כבר זה לא עוזר, בריבית גם פחות משווי פריטה, אומרת הגמרא של הסור.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה, הרב.
בהצלחה, גמר חתימה טובה.
ולמאזין הבא, בבקשה.
הלו.
שלום, ערב טוב, שאלתך.
שלום, רציתי לשאול, אני יש לי מסגרת אשראי בבנק, וקורה לעתים גם שאני חורג ממנה. השאלה היא, מה אפשר לעשות? מה צריך לעשות?
ברשות הרב, אני אחדד את השאלה שלו. האם בכלל, כי אני רואה שהרב עונה לכל אלו שמתקשרים בנושא בנקים ואשראי, כאן בארץ, יש להם יותר עסקה. זה אומר שכל מה שקשור בבנק, כל ההתנהלות הפיננסית בבנק, ללא יוצא מן הכלל, היא מותרת, או שיש הסתייגויות, או שזה דורש מבן אדם לחתום על אותו יותר עסקה כאן שעומד מולי, השטר המיוחד שעשיתם. מה, אולי שהרב ייתן באמת תשובה כוללנית, כדי שנפנה את השידור לאנשים שירצו לשאול שאלות מכיוונים אחרים.
אז קודם כל, השאלה שאתם שאלתם, האם אתם חורגים, התשובה גם על המסגרת אשראי וגם על החריגה, בשתיהם הדרך היחידה לשלם ריבית, כי גם על המסגרת אשראי אתם משלמים ריבית, שתיהם הפתרון היחיד זה רק ביתר עסקה. ולכן צריך לדעת שהמנגנון שלכם לעבוד ביתר עסקה. עכשיו, ביתר עסקה ישנו כמה וכמה הלכות שזה התנאים המוקדמים ליתר עסקה, שמיד לאחר הטלפון הזה אנחנו נסביר בהרחבה, שכלל המאזינים ידעו באמת מה ההלכות החשובות מאוד אמנת לשימוש ביתר עסקה, וזה יהיה גם התשובה לתוספת הנוספת שאתם לוקחים מעל הקו אשראי הרגיל שלכם.
אוקיי, אז הנה הרב כבר אמר והגיע הזמן באמת לעסוק בכל מה שקשור ביתר עסקה. אנשים נוטים לחשוב שיתר עסקה זה משהו שהוא בין בנקאים, גופים, פיננסיים, באמת זה רחוק מאיתנו. הנה אני מחזיק ביד שטר יתר עסקה מהודר, נראה כמו איזה שטר כתובה יפה, שאתם בטח עמלתם עליו רבות, הוא מופיע בו כל הפרטים והדקדוקים. איך זה נוגע לאדם הפרטי, איך האדם הפרטי מגיע לידי שימוש ביתר עסקה, מה המשמעות שלה, וכאמור, איך זה בסופו של דבר נוגע אלינו בחיי היום-יום, גם אם אין לי קשר לבנק כזה או אחר. בבקשה, הרב.
יפה, אז אנחנו נסביר בשתי דקות, ואחרי זה נמשיך במאזינים לאחר מכן. קודם כל, הדבר הראשון צריך לדעת שיתר עסקה זה לא איזה קמיה שמתירה לקחת ריבית. יתר עסקה הוא הסכם מאוד ברור, וזה נראה לאנשים שלא מבינים מה זה, זה טריק, זה רומה, זה דברים, צריך לדעת שזה דבר שזה עובד ב-100%. מה אומר יתר עסקה? שבעצם בן אדם שיש לו דירה, או עסק, או נכס, אז הוא צריך עכשיו 100,000 שקל, 200,000 שקל, או כסף בשביל לקנות את הנכס, או לא, יש לו כבר נכס קיים, והוא צריך 200,000 שקל לחתן את הבת שלו, או לכל הוצאה אחרת לחג. אז יש לו שתי אפשרויות, או למכור 5% מהדירה שלו בשביל שיהיה לו כסף לחתן את הבת שלו, או הקונה הטוב ביותר שלו זה הבנק, אומר לך בנק, מה אתם קורא את זה מישהו מהחוב, תדע מי נכנס לך שותפות, אני אתן לך כסף, תכניס אותי שותף בדירה שלך, יגיע לי רווחים יחסים לגודל השותפות שאני נמצא בדירה, וזה תשלם לי. אז בעצם הרעיון של יתר עסקה אומרת שהבן אדם שנותן לך כסף הופך להיות שותף בעסק שלך.
זה שונה בעצם ממה שאנחנו מכירים, שהבנקים בעצם מוכרים לנו כסף. זה שונה. נכון? כי בעצם בהגדרה, מה הבנק בעצם עושה? הוא מוכר כסף, כמו שאדם שמוכר עכשיו רעית, הוא מרוויח על הרעית את הרווח, הבנק לוקח 100 שקל, נותן לך את 100 שקל, מוכר, מרוויח את הפרומיל שלו על העסקה. ביתר עסקה זה משנה את כל ההגדרה הזו.
זה לא הלוואה. שאנחנו רגילים, ואתה מחזיר בכל מקרה, ואתה מוסיף ריבית, אז זה איסור חמור מאוד של ריבית. חלק מהכסף, או כל הכסף, הוא פשוט דמי השקעה, דמי פיקדון בידך, כאשר הבנק הופך להיות שותף בנכסים, בעסקים שיש לך. אז קודם כל, מה זה אומר? שמגיע לבנק רווחים מהדירה שלך, הוא 10% הוא נתן לך משהו של הדירה שלך, אולי יותר, אז תן לו 10%. מה מביא הדירה שלך, מביא לך שכירות כל חודש, שאתה גר, אין לך בעיה, תגור אתה, תזכיר למישהו אחר, אבל תן לבנק חלק היחסי שלהם. עליית החשוב של הדירות, ברוך השם, 30 שנה האחרונים, כל הדירות עולים ועולים, וטאבה וטאמה וראשון למרפסת וחדר נוסף, שכל אחד קיבל ברוך השם בשנים האחרונות, כל זה מלא את הדירה לבנק, ולכן מגיע כל הרווחים האלו לבנק, כאשר יש דבר שקוראים לזה דמי התפשרות. הבנק אומר, אם תיתן לי את ה-4% שאני מבקש ממך, זה חלקי ברווחים, מתרת הרווחים תיקח לעצמך. זה בעצם הרעיון, שלכן הבנק מקבל ממך רווחים. וכל עוד אתה לא תשבע ולא תביא עדים שהפסדת את כל הכספים והעסקים שלך, אז בעצם אתה אמור לתת לבנק את הרווחים שלה. זה בעצם הרעיון בגדול מאוד. ולכן צריך שלבן אדם יהיה עסק או נכס. זאת אומרת, אברך שהתחתן, או בחור ישיבה, ואין לו עסק ואין לו נכס, הוא נכנס במינוס בבנק, ואומר בית רסקה, זה כזה בדיחה שאפילו ילד לא היה אומר את זה. לדבוננו, גם בוגרים אומרים את זה, כי לא מבינים מה זה את רסקה. את רסקה פירוש אתר שהופך להיות שותף בעסק. אם אין לך עסק, למה אתה במינוס?
אז רגע, שנייה רב, מי שאין לו היום נכס כלשהו, וחלק בנכס, זאת אומרת, לצורך העניין, אם סתם ניקח דוגמה, הבנק נתן לו משכנתה של 100%, סתם, למרות שזה לא קיים, אז בעצם הוא עדיין לא נקרא שיש לו נכס, כי הנכס הזה, כל עוד שהוא לא פרה משהו לבנק, אין לו שום חלק בנכס, הוא לא יכול לקחת הלוואה. זאת אומרת, אדם שאין לו היום שום נכס שהוא יכול לשעבד לבנק, לא יכול לבוא לבנק ולקחת הלוואה בריבית.
אז גם המילה גם... לשבת זה לא בדיוק, נגיד ככה, בן אדם שיש לו נכס, יש לו כבר הלוואות בית רסקה מול כל שווי הנכס, הוא לא יכול לקחת עוד הלוואה, אבל אם זה רק משובט לבנק, אז הבנק הרי בכל מקרה נותן רק 70%, יש עוד 30% נותרים, נכון. אז בכל מקרה יש לו מקום, אבל בכל מקרה בחור ישיבה או אברך שאין לו שום נכס, שום עסק, שום דבר, הוא לא יכול להשתמש בית רסקה בכיוון שהוא במינוס, הוא יכול... להשתמש בית רסקה בכיוון שהוא בפלוס, הוא פותח תוכנית חיסכון, ואז בדיוק הפוך, הוא הופך להיות המלווה, הוא הופך להיות הבעלים של הפיקדון שהוא נותן לבנק, הוא הופך להיות שותף עם הבנק, כאשר הבנק נותן לו רווחים בתוכנית חיסכון
אבל
שלו.
אבל אברך שרוצה לקחת עכשיו הלוואה, הוא רוצה לקנות משהו, הוא רוצה לקנות רעית לבית, אין לו את הכסף עכשיו, הוא יכול לקבל הלוואה כרגע מהבנק, היום כמו שהרב אמר, הלוואה ברגע, הלוואה בשנייה וכולי, של 20-30 אלף שקל תמורת כך וכך אחוז ריבית. הוא יכול לעשות את זה?
חד משמעי לא, ואני אגיד לכם סיפור וואו. שכבר אמרתי פעם, ואני אגיד לכם שהיה, היינו אצל הרב לישיב זכרונו לברכה, אנחנו לא רגילים להגיד זכרונו לברכה, כי אנחנו זוכרים כשהוא היה חי, הוא היה, היינו אצלו בקרבן אולי 8-9 פעמים בשיעורים בריבית, והוא היה קורא לנו כל פעם לחדר, אגב, באחד הפעמים אמר לנו שאנחנו חייבים לעבור מכולל לישיבה עם סמינר לתלמוד תורה, להחדיר את הלכות, כי הוא לא יודע מה קרה, אנשים מגיעים עם כאילו שלא דורייתא, ואין עוד מקצוע, לא מבין מה קורה כאן. אז אני רוצה להגיד לכם סיפור שהיה אצלו בקרבן. באחד השיעורים קם בחור ישיבה, ואומר, יש לו חשבון בנק עם מינוס של 3,000 שקל, תוכנית סטודנט. אני שואל אותו, בחור ישיבה, תוכנית סטודנט, מינוס בבנק, איך קורה כזה דבר? אומר בחור, מה בעיה? יותר עסקה. אמרתי לו, אתה יותר עסקה, איזה עסקים יש לך? אולי העסקים היחידים שיש לך, זה עם המשגיח שלך, איזה עסקים יש לך? הבחור לא פחות ולא יותר, היה בחור למדני. הוא קם ואומר, מה פירוש? אני כתוב, כתוב שכה מכל סחורה, אני יושב ולומד, זה שווה מיליונים. אין לי עסקים? זה העסק הכי טוב שיכול להיות בעולם, מה פירוש שאין לי עסקים? כל מה שהמשגיח הכניס לו ראש הישיבה במשך השנים, התחיל להסביר לנו בשיעור. מה אתה תשמע, בינתיים הבנק לא מוכן לתת כסף על התורה שלך, הוא רוצה רווחים של כספים בעולם הבא, אם זה נכון כמו שאת אומר שאתה באמת לומד, אז זה שווה הרבה מאוד. ולכן, אחרי זה היינו אצל הרב לישיב בחדר, ולחצנו עליו מאוד על אברכים ועל בחורים, מה אפשר לעשות בית רסקה, כי יש שיטת שאלה מישיב, לא ניכנס עכשיו בארוכה לדבר הזה. בסוף אמר לנו, דבר אחד אני יכול לברך את אותו אברך, שיהיה לו נכסים. הוא לא היה מוכן להגיד כשאין לו נכסים שהוא יכול להיכנס במינוס. לכן צריך לדע הדבר. שואלים אותנו, הורים, מה לעשות? אני מחתן את הבן שלי ואני יודע שיכנס במינוס. אחד הפתרונות שאומרים, תקנה לו חלק בנכס שלך. יש לך דירה לאבא? אתה לא חיתמת אותו בדירה בשום דבר, בסדר. אז תן לו חלק, כמה ייכנס במינוס בבנק? 3,000 שקל, יקנה ארון בתשלומים בקרדיט, עוד 3,000 שקל, טלפון, פלאפון, גד מים חשמל, עוד 3,000 שקל, תן לו חלק בדירה שלך, בקניין אמיתי, בשטר, מול 10,000 שקל. יש לו? יש לו נכת.
צריך להגיד שזה צריך להיות בקניין.
את הנושא הזה עם סיפור שהיה היום, באחד הישיבות, שהיה תלמיד אחד שהשתתף באחד השיעורים, ודע קצת אחות ריבית. ואחד הבנקים הגדולים עכשיו מבצע לכל בחורי ישיבה לפתוח שם חשבונות בנקים. ופתחו חשבונות בנק, והוא עבר מבחור לבחור, תגיד, אתה יודע מה זה ריבית, מה זה יתר עסקה? 60 בחורים הוא הספיק לעבור, ואף אחד לא ידע מה זה טרסקה.
רגע, הבנק, מי שפתח חשבון, אז מה?
הוא נתן לו הלוואה. כמעט ללא ריבית, נקרא לזה ככה. וכמעט הזה מספיק...
לעבור על האיסור.
כן, לעבור על האיסור החמור, לא כמעט. ופשוט 60 בחורים לא ידעו מה זה טרסקה. הוא נכנס למשגיח, הוא אומר לו, תשמע המצב, לראש הישיבה. ראש הישיבה לא פחות ויותר. הוא אמר, אני בעשרת ימי תשובה, בשיעור הכללי שלי, אני אפסיק חצי שעה קודם, אסגור את הגמרא, הוא היה בשוק חיים, הבחורים אצלו נכשלים בריבית, הוא מחזיק ישיבה לבחורים ברמה כזאת גבוהה, שחז וחלילה שכשלו בריבית, הוא יסגור את הגמרא שלו באמצע השיעור כלולי, והוא ימשיך חצי שעה שיעור על היתר עסקה. והוא אומר עוד דבר, הבחורים הרי להם נכסים, אז איך הם נכסים במינוס? הוא יסדר להם פתרון, ניתן להם חלק בזה נכס קיים, סיפור שלם שלא ניכנס לו בהרחבה.
כדי להציל אותם.
להציל את הבחורים שלומדים אצלו, שהוא כל כך משקיע בהם בנושא של תורה, שגם יש בנושא של ריבית.
אז בעזרת שם, אחרי הפסקה הקצרה של הפרסומות, אני רוצה לשאול את הרב, לגבי הכלים שיש כבר, ושצריך לדעת עליהם, ושאפשר לדעת שאפשר לחיות, ואפשר לנהל חיים, כמו שהרב אמר, וכמובן, מה דרך התשובה? הוא יראה איזה דרך תשובו, איזה אדם שכן יודע שהוא נכשל, או שאולי הוא לא עשה את זה נכון, אנחנו לפני יום כיפור, זה זמן לעשות תשובה ואפשר, הקדוש ברוך הוא מקבל בקבל שובים, אז מה יהיה דרך התשובה, ואנחנו כמובן נמשיך לענות לשאלות של הטלפונים, לשאלות שלכם, גם בטלפון, גם דרך האתר, גם דרך האפליקציה, הטלפון לשאלות 03-903-939, אפשר גם בפקס 03-616-4477, וכאמור, או באתר, הודעה לשידור, או באפליקציה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה של פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וינד, בהגשת שימי סגל.
שבנו עליכם לתוכנית המיוחדת הזו, לא נותר לנו עוד הרבה זמן, כמעט חצי שעה, יחד עם כבוד הרב הגאון, הרב פנחס וינד, מחבר ספר ריבית הלכה למעשה ברית פנחס, ועומד בראש בית ההוראה, בכל מה שקשור לריבית הלכה למעשה. כמו שהזכרנו גם בתחילת השעה הזו וגם בתחילת השעה הקודמת, על האבון החמור הזה של איסור ריבית, כאשר בעצם יש פתרונות, כל הפתרונות האלה נמצאים בספר הזה, ספר לא גדול שהצלחתם באמת לתמצת, ספר שנקרא ריבית הלכה למעשה ברית פנחס, שבו ניתן ללמוד על כל הלכות הריבית, על כל האופנים, על כל הצורות שבהם אפשר לעבוד בצורה נורמלית, וכמובן זה שווה לכל נפש, גם אישה שאין לה מושג בלימוד לעומק יכולה לקחת את הספר ליד ולהבין איך היא אמורה להתנהג בחיי היום יום. אבל בוא נעבור ברשות הרב למאזינים. המאזין הראשון, בבקשה. ערב טוב.
שלום.
ערב טוב, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
שלום.
מדבר אברך, שלום כבוד הרב. קודם כל, יישר כוח על העלאת הנושא הזה, זה באמת נושא שאני אני עצמי, אני אברך כבר כמה שנים לא הייתי מודע אליו. יישר כוח גדול, זה באמת, באמת נושא, לא ידעתי כמה זה חמור בכלל. וכלומר, דברים כלליים כן, אבל לעומק עד כדי כך לא ידעתי, אז ישר כוח גדול. והרב מקודם אמר לגבי שימי סגל שאלת הרב, אם אין אפשרות בכלל שאברך או בחור ישיבה יהיה לו חשבון, והוא יהיה במינוס, אם אין לו דירה או עסק. והרב אמר חד משמעית לא. ואני רואה בתוך שאלה, כי אני באמת לא בקיא בדינים האלה, אבל אני אחרי ששמעתי את השידור שלה מפעם קודמת, לפני חודש מדיני זה היה, אז אני מאוד נבהלתי. ואין לי דירה, אז שאלתי רב פה בשכונה שלי, והוא אמר לי שיש היתר על פי חיסכון בבנק.
היתר על מה?
יפה, אז קודם כל, אתה, יש לכם זיכרון טוב.
אני לא שמעתי הרב, הרב שמע כי הרב כבר בתחום. מה הוא אמר? היתר על פי?
שיש לו תוכנית חיסכון.
תוכנית חיסכון.
אז אין לו דירה, אבל יש לו תוכנית חיסכון. אז קודם כל, יש לכם זיכרון טוב מהשיעור הקודם, אז באמת, השם יעזור שבאמת גם מהשיעור הזה יהיה לכם זיכרונות טובים. עכשיו, למעשה, זה נכון רעיונית, שאין לכם דירה, הכנסות מדירה, ויש לכם הכנסות מתוכנית חיסכון, אז אתם צודקים שיש לכם עסק מכניס. ולמה אני לא ציינתי זה? קודם כל, בשתי דקות לא היה לזמן לציין גם בזה, אבל לא ציינתי זה בכוונה, כי הריבית שאתה משלם לבנק זה יותר גבוה מהריבית שהבנק נותנת לך.
ואז אתה לא יכול לעשות את זה.
אתה יכול לבוא להגיד לבנק, אני מתחייב שיש לי עסק מרוויח לתת לך את ה-3% פריים, כמה שהוא מבקש ממך, כי יש לך עסק שבטוח לא תביא לעולם את האחוזים האלו. לכן אמרנו, אז בדברים שלנו צריך להיות סיכוי סביר שאתה תרוויח את מה שאתה מתחייב, ובמקרה שלך אתה בטוח, אין לך סיכוי אפילו לא סביר שתרוויח.
וואו, אבל הנה הרב לפני הפרסומות נתן רעיון, שבאמת אברך שאין לו שום דבר והוא כן רוצה, יכול ללכת לאבא שלו ולעשות קניין, ממש בצורה מסודרת, שהוא יקנה לו חלק מהבית, חלק מהנכס, חלק מסוים לפי השווי שהוא רוצה לקחת הלוואה, וממילא הוא יכול לפתור. הנה רואים שיש פתרון הלכתי מעשי לכל דבר, גם לדברים האלו, רק צריך לדעת את ההלכות
אם כבר שאלתם, אגב גם פנסיה, יש תוכניות פנסיה שגם אנשים לאחר השידור הקודם הראו לנו שתוכניות מסוימות עשו ל-8% שנתית. אז נכון? אז זה באמת מאוד טוב מול הבנק, כי 8% מחסה לך את הוצאות הבנק. אם יש לך פנסיה, כן, צריך להיות מהגובה של הפנסיה שלך ולשתך. אם אין לך פנסיה ואין לך שום הכנסה, איך אמר, ריבית אתה לא תיקח, אני מקווה ככה, אז את הריסקה לא יכול לעבוד.
כן, אבל רגע, רגע, עכשיו, עכשיו במצב הנתון שיש לי, אני באובר, אוקיי? כאילו, אני במסגרת. ואין לי אפשרות כל כך לחזור במסגרת, אלא אם כן אני אקח הלוואה מהבנק בצורה אחרת. אז בכל מכן אני אשאל להוריד מכיוון אחר. כאילו, מה אני אמור לעשות עכשיו במצב נתון?
אתם יש לכם עבודה? אתם יש לכם עבודה? אתם לומדים בכולל? מה התחלתם בתחילת השיחה?
כן, אברך כולל.
אברך כולל. תשמע, אם אין לך שום...
משהו לסמוך על זה דחו. עד שתייצא במצב אני אוכל לקחת הלוואה, שאני אוכל להחזיר אותה. אחרת זה לובי רשר, מבין כאילו.
אני חושב שהרב יגיד, אבל אמרנו, הרב אמר את זה, לקחת רק, ללכת לאחד ההורים, לאבא, לבקש חלק בנכס.
זה יועיל עכשיו? זה יועיל עכשיו בדיעבד?
זה יועיל לך למי עכשיו, כן.
מה זה מעכשיו?
מה שהיה עד עכשיו אתה צריך לעשות שיבי.
כן, על הרבה דברים אחרים.
כן, לא, אבל זה במיוחד, כי זה...
אם אתה, יש לך נכס מעכשיו, אז זה בסדר מעכשיו. כי לבנק אמרת שיש לך נכס, או שתיקח נכס, ומהיום לקח את הנכס, כן.
טוב, יש עוד מאזינים שממתינו לקו, ואנחנו נודה למאזין.
גמר חתימה טובה, הרבה
הצלחה. גמר חתימה טובה, בבקשה, המאזין הבא. ערב טוב.
הלו?
כן, בבקשה.
ערב טוב.
שלום.
ערב טוב.
כן.
אני בשידור?
כן, כן, בבקשה, שאלתך.
עכשיו הוספתי לדירה הזאת עוד תוספת של בנייה ולקחתי הלוואה מהבנק.
כן.
שאלה שלי אם זה, אם זאת אומרת, זה היה טוב שעשיתי את זה, או שהריבית הזאת היא לא קשרה.
לא, זה קשרה מאוד ולכתחילה, כי לקחת את הדבר לשם השקעה בדירה וכל זה, אז לכן כל זה בסדר. רק יש דבר נוסף שרציתי להוסיף, ללא קשר דווקא לשאלה שלכם, גם בקשר, שחשוב מאוד שיהיה לכם ולכל אחד שעובד עם הבנק ומשלם ריבית, שיהיה לו בבית שטר את רסקה חתום. אנחנו באופן מיוחד הוצאנו את השטר את רסקה, מעבר שאפשר לשים את זה גם על דף של A4, שמנו את זה באופן מיוחד כזה על קרטון, משהו ייחודי, ערכת את רסקה, שאם אתה, ועדיף גם שאשתך, חותמים על הדבר, לאחר שאתם מבינים את העיקרו מה זה את רסקה, שסיברנו לפני כמה דקות, אז בעצם החתימה אתה מתחייב שאתה עובד בכל הדברים בית רסקה, שזה אומר שהבנק הופך להיות שותף איתך, ואותו דבר הפוך כשאתה נותן לבנק כסף. חשוב שתהיה חתום על כזה מסמך.
איך אני עושה את
היתר עסקה הזאת? אז הנה, אנחנו אמרנו, אפשר להשיג את זה, יש ערכה של היתר עסקה שהוציאו בבית ההוראה של הרב, 02-50-15-920, וגם כמובן בכל חנויות הספרים המובחרות.
אפשר להשיג את זה בכל החנויות הספרים, קוראים לזה היתר עסקה ברית פנחס, זה שטר אדום שמכירים את זה בהרבה מקומות, ובכל מקרה כדאי מאוד, אז כמובן בעלי עסק חותמים ותולים את זה בעסק, אנשים בבית שואלים אותנו מה שאני אחתום ואני אתלה את זה בבית, מה אני, אין לי מה לתלות את זה, מה הילדים שאלו אותי מה זה הדבר הזה, מה נגיד להם, אז יצחקו ממני, אז אני אומר לאנשים מה?
מבחינת העניין שלקחתי הלוואה לדירה, להוספה לבנייה, זאת אומרת זה יותר כאילו
נכון, זה לא קשור גם על ההלוואה הראשונה שלקחתם על הדירה, וגם ההלוואה הנוספת כל פעם שאתם משתמשים
לקחתי רק על התוספת לבנייה
אוקיי, יפה.
אוקיי, מה שהרב אמר שזה בסדר, בגלל שכמובן יש לך גם נכס נוסף, עשית פה עסק עם הבנק, רק הרב מחדד שוב את העניין הזה, שכל אדם, כמו שלבנק יש יותר עסקה, חשוב שלאדם שעושה עסקים עם הבנק, יהיה לו גם יותר עסקה, ולכן עשו יותר עסקה מוכן, שרק צריך למלא את הפרטים הנכונים, להבין במה מדובר, ושזה יהיה אצל כל אחד בבית. הרב בא לומר עכשיו שחשוב שכל אחד יתלה את זה בבית שלו, למה? כדי שהילדים יראו וישאלו, כי ישאלך בנך, תוכל להסביר לו שהוא ידע מה זה, שהוא ידע שאבא לא רק לווה בריבית, אלא אבא לווה בריבית לפי ההלכה, ועושה את הדברים כמו שצריך, וממילא גם זה ישפיע לדור הבא. נוכל להנחיל את הדבר הזה. כן, אנחנו נעבור למאזין הבא, תודה לך המאזין, ערב טוב, בבקשה המאזין הבא.
הלו.
שלום, ערב טוב.
כן, רציתי לדעת, איך אפשר להגיד שהבנק שותף איתי בעסקים, כאילו אם אני לוקח משכנתה לדירה והלוואה, זה כמו שהבנק שותף איתי, והוא לא שותף בנזקים של הדירה. כאילו הבנק הוא שותף שלי רק ברווחים, בשותפות אמיתית, אז הוא צריך להיות שותף גם בנזקים.
יפה, שאלה יפה.
שאלה טובה מאוד ויפה מאוד, והתשובה על זה כתוב בשטר יותר עסקה, שאתה תבוא תגיד שהיה נזקים, הרי כל אחד שלקח מהבנק הדבר הקל ביותר, ולבוא להגיד שהיה נזקים, יכול להיות שבאמת היה, אבל יש לו כמה וכמה נכסים, ולא בכל הנכסים היה נזקים, והבנק שותף בנכסים הטובים שלך. ולכן כתוב בשטר יותר עסקה, שכל עוד אתה לא מביא עדים או נשבע, שהיה נזקים, הבנק לא אמור להאמין לך, כי אחרת הרי כל בן אדם יבוא להגיד, תשמע, לקחתי את הבנק, עכשיו היה נזקים. עכשיו, גם תבין, אם היה לך נזקים בנכס אחד, ועדיין נשארת עם נכסים, הבנק שותף בנכס הטוב שלך. זאת אומרת, רק אם באמת חד וחלילה בן אדם שפשט רגל, והפסיד הכל, 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 אז מתחיל להיות הנידון. בן אדם שהפסיד חלק ועדיין יש לו נכסים טובים, אז הבנק עדיין יש לו את המקום שלו איפה שהוא שותף בפנים, ברווחים הטובים.
אוקיי, תודה. למה... כן.
אם יש לי רק נכס אחד, אז יש לי רק דירה אחת, אז אתה לא יכול לחלק שלבנק יש רק את החלק הטוב של הדירה. הבנק שותף איתי.
יפה, אז קולות, אם אתה תביא עדים, אם אתה תביא עדים, ש...
אני תביא חשבונית שהיה לי נזילה בדירה. הבנק יצחק עליי. אם הוא שותף אמיתי, הבנק לא יכבד את זה שהיה לי נזק בדירה של 50 שקל, אז הוא צריך לאכול את הנזק ב-30%.
אל תשכח גם שהבנק לא שותף מלא ברווחים איתך. לצורך העניין, יכול להיות שהרווח על הדירה, כמו שהרב הזכיר, הוא מגיע ל-10% בשנה, ואפילו יותר, והבנק לוקח בסך הכל את 4%. יש פה משוואה שהיא לא מדויקת, אבל שוב, זה באמת נושא שהוא קצת יותר ארוך. תוכל לעשות את זה בטלפון 02-50-15-920 בבית ההורה, כי אנחנו רוצים לאפשר לעוד מאזינים שממתינים על הקו לקבל תשובות לשאלות קצרות יותר. אז ברשותך, גמר חתימה טובה. נעבור למאזין הבא, בבקשה.
ערב טוב,
בבקשה.
שלום
וברכה. רציתי לשאול, באחד הרשתות נותנים אפשרות שאני מגייס בכרטיס האשראי ומביאים לי מזומן, ובעד זה זה עולה לי עמלה של כמה שקלים.
נכון, בדרך כלל בתחנות דלק מאפשרים לקחת, להוציא באשראי, כמו כספומט כזה, והם גובים איזושהי עמלה. אוקיי. הם בעצם, אתה יכול להוציא כמו גיוץ כרטיס אשראי, אגב יש את זה גם, יש כמו כספומטים כאלה קטנים, שגם גובים את העמלה של 5-6 שקלים, השאלה באמת מעניינת.
אז התשובה על זה, זו שאלה טובה ומתבקשת מאוד, אבל בדור שלנו, הרי כל שאלה מתבקשת, הולך להיות בלתי מצוי. אבל בכל מקרה, כמו שאמר פה מר סגל, גם שיש היום מכונות כספומטים כאלו פרטיות של אנשים, שבכל מקום, בכל בית כנסת, אתה יכול למשוך כספים, והיום גם ברשתות, נכון. התשובה לכל הדברים האלו, תבין, בן אדם שמגיע ומעמיד מכונה, עם תקשורת מחוברת כל הזמן על הנתונים שלך, ועם הביטוח, ועם כל יום צריך למלות את המכונות עם כסף מזומנים, אחרת המכונה הרי לא תבות, והוא גובה 5 שקל או 6 שקל, תלוי איזה חברה, עבור השירות בלקחת הכסף, וגם אתה לוקח 50 שקל, גם אתה לוקח 400 שקל, אותו 5 שקל הם גובים. זאת אומרת, זה לא קשור לכמה כסף משכת, וגם כמה זמן ניקח להם שיקבלו את הכסף שלהם חזרה ממך. כי אם אתה עומד יום לפני הראשון לחודש, לא לוקח להם יותר מיומיים לקבל חזרת הכסף שלך. ואם אתה עומד ביום השלישי לחודש, יכול להיות שיקח להם כמעט חודש. אז היות ויש להם הוצאות אמיתיות שהם אמורים לחסות מנתינת שירות, הם לא עובדים חינם. אז הם בעצם מרוויחים עבור השירות שהם נותנים. זה שבכל שירות, בכל עסק בעולם שעושה בן אדם, הוא חייב להשקיע בזה כסף, ובמקרה של כאן, הכסף שמשקיע זה גם המכונות וגם השירות וגם העבודה והתחזוקה, וגם הכסף שהוא שם בפנים. אז היות שגודל התשלום לא תלוי לפי גודל הכסף, וגם זה לא תלוי לפי אורך הזמן שאתה לווה ממנו את הכסף, אז לכן זה נטו הוצאות ומותר. במקרה שאתה נקט את הדבר.
באמת צריך לומר שגם אני לפחות יודע מאותם חנויות, מה שאמרתי בתחנות דלק, יש להם איזושהי מכסה של עד 600 שקלים, אבל גם אם לקחת 200 שקלים, הם גובים לך את אותה עמלה. זאת אומרת, זו לא עמלה שהיא רמה של
ריבית. מבחינתם זה כמו שקנית מוצר, ומכל מוצר מרוויחים, אתה נכנס ומשתמש במזגן שלהם, בארנונה שלהם ובמוכר שלהם.
למאזין, המאזין הבא, אוקיי, אנחנו בינתיים נצא, כן, לא נספיק את המאזין הזה, נעשה אותו אחרי הפרסומות, כי אנחנו מוכרחים לצאת להפסקה נוספת של פרסומות, ונשוב מיד לאחריה.
עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וינד, בהגשת שימי סגל.
כן, שבנו עליכם וגם מאזינים מחכים על הקו, אנחנו כבר ניגש עליהם, אבל אני רוצה לשאול את הרב, ככה תוך כדי בפרסמות דיברתי עם הרב, ומסתבר שכמובן העבירה החמורה הזאת כבר דיברנו עליה, העבירה היחידה שמוזכרת בתפילת הנעילה, למען נחדל מעושק ידינו, אבל מסתבר שהרב אמר שמוזכר בגמרא, שהעבירה היחידה שאדם בגינה מאבד את כל כספו ונחשף, זה עבירת ריבית. עד כדי כך?
הזכרת נושא טעון מאוד בקצת מאוד זמן, אבל צריך לדעת, הדבר היחיד, היחיד שהגמרא והמדרש אותם ביותר מ-40 מקומות, זאת אומרת יותר מ-40 תנאים והמוראים מבטיחים שיהודי שנכשל בריבית יפסיד את כספו. רב שמעון בר יוחאי מבטיח בגמרא מסכת בבא מציע, שיהודי שנכשל בריבית יפסיד את כספו. אני רוצה להגיד לכם מניסיון ומהשטח, חלק הקשה שלנו בקו הריבית בתשובות לשאלות, זה ים של כספים של אנשים יראים משלימים שמקפידים על קלה כבחמירה שהם הפסידו את כספיהם רק כי היה קשור בזה שאלות קשות מאוד של ריבית. ואני אומר לאנשים, אם רב שמעון בר יוחאי מבטיח שבן אדם יאבד את כספו ואתם נוסעים למירון, הרי מאמינים ברב שמעון, אז תזהרו קודם שלכם בעיות של ריבית. ואני רוצה להגיד לכם, קצת אנשים ששומרים בהלכות ריבית, אין הרבה, אבל אותם קצת אנשים ששומרים בהלכות ריבית, יש להם הצלחה בכספים, אפשר להגיד למעלה מדרך הטבע. אבל מה אתה צריך יותר? מה כתוב בתורה לפני כמה פרשיות? לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל משלח ידיך.
הבטחה מפורשת. טוב, בוא נעבור בבקשה ברשותך הרב למאזין הראשון. בבקשה, ערב טוב, רק בזריזות, כדי שנספיק, הנה שורנו לנו דקות ספורות. בבקשה, שאלה קצרה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום.
אנחנו גרים את הסבתא שלי, ולאבא שלי אין דירה. אז מה בקשר לבנק?
אוקיי, האם אבא יכול לנהל חשבון, לקחת הלוואות וכו', אם אני מבין את השאלה נכון, אין לאבא נכס, הם גרים אצל הסבתא.
נכון.
ולסבתא יש נכס?
כן.
שוב פעם, אם אין לו נכס, הוא לא יכול להיות במינוס. אם הסבתא תיתן לו חלק בנכס שלה, היא יכולה להיות במינוס. אם יש לו תוכנית פנסיה, או כל השקעה אחרת, אז בסדר, אז הוא יכול, כי יש לו את התכנות
האלה. בתנאי שזה מגיע לגובה, אמרנו, הרב אמר את זה בשאלה הקודמת, בתחילת השעה, אם אדם אין לו נכס, או שיקח מההורים שלו, אחד ההורים נכס, אבל זה צריך להיות בצורה רצינית, מסודרת עם, 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 עם קניין ובשטר וכולי, או אם יש לו איזושהי תוכנית חיסכון או פנסיה או משהו כזה, הוא צריך לבדוק מה גובה הפנסיה, כמה, איזה רווח ריבית יש לו מאותם כספים, וכנגד זה מותר לו לקחת הלוואה. אוקיי.
ועוד...
בזרזות רק כי המאזינים מחכים.
כן. שכירות ודמי מפתר וכן טוב?
שכירות באופן רגיל לא, כי בית שאתה שוכר, איפה רווחים אתה שוכר וזהו. אבל אם יש לך שכירות, למשל, במקומות שזה מאוד טוב ואטרקטיבי לנופש, ואתה שוכר זה בזול לכל השנה, ואתה מזכיר באופן אמיתי את הדירה שלך בתקופות של נופש, אתה מרוויח על זה.
לא, לא, אני שוכר.
אתה סוחר, ואתה סוחר במקום שאתה גם מזכיר את זה לתקופות קצרות בזמני נופש, זה יכול להיחשב כעסק. אז סתם לזכור שאתה סוחר דירה זה כלום.
אוקיי. תודה. למאזין הבא, בבקשה. שוב, שאלה קצרה כדי שנספיק כמה שיותר מאזינים בדקות האחרונות. בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה, שאלה
לך. קודם כל, לרב, תודה רבה על התוכנית שניתנת הרבה לאנשים שבאת לו...
לשאלה.
בתחום... לשאלה, בקשר להלוואה מבנק למי שאין נכס, האם נכס שהוא בעצם נייד כמו רכב שהוא לא עובר, שהוא יותר גבוה מהסכום של הלוואה, אם זה נחשב כסמך ליתר עסקה?
אז רכב במקרה נחשב כיתר עסקה, רכב שהוא לא ליסינג, שיש לכם און עצמי יותר מגובה הלוואה, אז רכב נחשב כעסק, לא נחל עכשיו לפרט למה, אבל זה התשובה המעשית לשאלה שלכם. Okay. כתיבה וחתימה
אז,
טובה.
כן,
נחשב כעסק. נחשב כעסק רכב שיש לכם עון עצמי.
תודה רבה רבה רבה,
תודה, תודה לך. אנחנו נספיק הרב עוד מאזין אחד ואז נעבור ככה לסכם את השעתיים העמוסות שלנו. בבקשה, מאזין או מאזינה?
הלו?
כן, שלום.
שלום.
הלו? כן, שלום. אני לא עושה עסקים גדולים עם הבנק, רק לפעמים בסוף החודש או בגלל שעושים תשלומים עם האשראי וצ'קים, אז לפעמים יש איזה מינוס קטן, צריך לסדר, מסדרים. עכשיו, יש עמלות וכו'. עכשיו, מה, אני לא, אין לי יותר עסקה, שום דבר. האם זה, הבנתי שזה גם בעיה, ואיך עושים את זה, באמת, אם זה מותר, או שצריך לעשות יותר עסקה.
אתם קוראים לזה בלשון הקיה, קוראים לזה עמלות, אבל בעצם זה כתוב בבנק ריביות, וזה בעצם הדברים, על המינוס. אז ריביות זה עם הבנק רק ביתר עסקה, אחרת זה ריבית. אז אם יש לכם נכס, אז אתם יכולים שיהיה לכם גם שטר יתר עסקה בבית, וזה דרך הטובה ביותר. אם אין לכם נכס, או שתדאגו שיהיה לכם נכס, או פשוט לא לשלם ריבית, כי הריבית הוא בטוח.
או שמה?
או לא להיכנס במינוס, לא לשלם ריבית. זאת אומרת, אין דרך שבן אדם משלם ריבית בלי הפתרון הטוב של היתר עסקה. ופתרון של היתר עסקה אומר שהבנק הופך להיות שותף בעסק.
יש לך נכס כלשהו, בית שהוא בבעלותך? או רכב?
לא.
אין לך כלום, אז אם אין לך כלום, מה שהרב אומר זה שאתה לא יכול לקחת משהו מהבנק שבגינו אתה תשלם ריבית כלשהי, הם קוראים לזה עמלה או דבר אחר, אבל זה ריבית. גם אם לבנק ולכל הבנקים יש היתר עסקה, זה מה שהרב חידד במשך השעתיים, אם לך אין משהו שזה יחול עליו, אז זה בלתי אפשרי. אז תודה לך המאזין. אנחנו ננסה בדקות ממש הבודדות שנותרו לנו הרב להתעסק בכמה דברים. דבר ראשון, מהם הכלים שישנם כיום בקצרה כמובן כדי להתמודד עם בעיות הריבית? יש כמובן את בית ההוראה שלכם, שזה אולי הכלי החשוב ביותר שיכול לעזור לאנשים, אבל בכלל?
אז דבר ראשון, מבחינת ציבור הרחב, כשאנחנו יצאנו לשיעורים, אז בעצם בנינו מחדש את הספר, היה לנו כבר הרבה ספרים למדנים, בנינו ספר מעשי לבן אדם שאף פעם לא למד הלכות ריבית, שספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס, אפשר להשיג את זה בכל החנויות, הספר הזה יבין מה צריך לעשות בכל הדברים יום יום. דבר נוסף, בנושא של היתר עסקה, בנינו מיוחד שטר את רזקה, ערכת את רזקה, שזה שטר כולל עם קונטרס שמסביר הלכות ואיך עובדים עם זה, שהשטר הזה הוא שטר אחד, ויש בו את כל סוגי האופציות של כל סוגי העסקים שרק יכולים לעשות בדור שלנו, ואם מחר יהיה עסק חדש, וגם נכניס אותו מחדש בפנים. ולכן, השטר את רזקה, חשוב מאוד שכל בנם יהיה לו חתום בבית. אנשים אומרים, רגע, נתלה זה בבית מול הילדים, אין מה לעשות. התשובה היא, הריבית הוא מול הילדים. הרי על זה אנחנו שומעים בתלמוד תורה ובסמינר לבנות. אז הריבית מול הילדים, הם לא יודעים איך האבא לוקח הריבית. לפחות שידעו גם את השטר את רזקה, ואז ישאלו את אבא, מה זה השטר? והוא יסביר להם, כי הריבית זה לא ריבית, רק יש לי דירה, ולכן אני משלם. אז לפחות אותו שווי משקל של הריבית יהיה גם בבית את הרסקה.
דיברנו על בית ההוראה, מה בעצם?
עכשיו, בית ההוראה אנחנו פתחנו לפני חצי שנה, בעצם מטרה העיקרית היה קודם כל המנה לקו הריבית, אנחנו בעצמנו יכולנו להשתלט על כל כך הרבה שיחות ביום, יש היום 6-7 דיינים עם הרבה ידע מעשי בריבית, שהם עונים כל היום לשאלות הטלפון של הקו הריבית לשאלת רב, הוא 02-50-15-920. דבר נוסף שפתחנו לשירות הציבור, אולי זה היה במשך לאחרי השידור הקודם, שיש לשמוע כל יום שיעור קצר של 4 דקות על ריבית. בן אדם מקבל כל יום עוד הלכה, עוד מושג, עוד סיפור, עוד עובדה, אז לאט לאט הראש שלו נפתח, לעוד זאת הלכות וידע. הטלפון לשיעורים האלו זה 072-370-5882. באותו טלפון גם אפשר לשמוע שאלות שאנשים ישירו, וגם תשובות עליהם. זה גם מאוד מחדד ונותן הרבה מאוד רקע. אתם גם יכולים לשיר שאלות, ותקבלו ביום ראשון לאחר מכן תשובות על השאלות. דבר שלישי באותו טלפון, אפשר גם כמובן לשמוע שיעורים בריבית, כל מיני סוגי שיעורים. שוב פעם, המספר של אותו טלפון לשיעורים טלפונים, או לשמיעת שיעורי היומי, זה 072-370-5882. ודבר נוסף שעשינו בבית הוראה, שבעצם אנחנו נותנים שימוש והכשרה לדיינים ורבנים שלמדו הלכות ריבית, אבל אין להם את הידע המעשי בשטח. אז בעצם, ברוך השם, אנחנו פתחנו את זה בהריון ל-30 דיינים בשנה, וברוך השם, עכשיו יש קרוב ל-250 דיינים שלוקחים שימוש במעשי. אנחנו מקווים שתוך חצי שנה יהיה, בעזרת השם, עוד הרבה דיינים שיכלו לעזור בשיעורים ובהחדרת הלכות האלו, כאשר יש צורך מיידי באלפי דיינים כאלו. תודה רבה מאוד לרדיו קול חי, לכל השותפים, למר סגל ולכל המפיקים.
שמחה, וצריך לומר שבשניות שנתנו לנו דבר שנודה פה לדוד קיליגר ולסגי פרל מוטר שעשו במלאכה, אבל הבטחנו דרך תשובה, אז זה יוכלו לעשות, לא נספיק את זה כבר, אבל מה שכן לפחות לקחת על עצמי.
הרב אלישיב זכרונו לברכה, אמר לנו התשובה על ריבית זה שאתה נודה לך היום איסור, ואתה היום, באותו יום אתה עובר עוד 15, מדבר בתשובה, תלמד כל יום עוד הלכה ועוד הלכה, תתחיל לקיים אותה, ובזה יהיה התשובה הטובה שלנו.
אז גמר חתימה טובה, הייתי אתכם שימי סגל, שנשתמע רק בבשורות טובות. אני מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.